יד החזקה עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב טוב. אנחנו בתכנית מיוחדת לרגל כף טבת, יום הילולת הרמב״ם, עליו כידוע נאמר, ממשה עד משה לא קם כמשה, וגם את המשפט הזה ננסה להבין יותר טוב הערב. במהלך התוכנית שלנו נעמיק בסיפור חייו ובחיבוריו של הרמב״ם, במקום הייחודי שהוא תופס בשרשרת גדולי הדורות והעברת התורה ממשה רבינו בהר סיני ועד לימינו. נשוחח עם אברכים ובני תורה שהצטרפו ללימוד הרמב״ם היומי, נשמע מהם על השינוי שלימוד הרמב״ם חולל בחייהם, ונלמד על התרומה האדירה שהלימוד בספרו של הרמב״ם מעניקה לכל לומד, בין מי שבקי בשס ובין יהודי שעמל לפרנסתו ורוצה לקבוע עיתים לתורה. את כל זה אנחנו נעשה בעזרתם של שניים, הרב יוסף צבי צירקוס, שלום לך וערב טוב.
שלום וערב טוב לך, לכל המאזינים.
אפשר בהחלט לומר עליך שאתה מגיד השיעור הרמב״ם הגדול בעולם. זה קורה כאן ברדיו כל בוקר בשש וחצי.
כן, ברוך השם, זכות גדולה בזכות הרדיו החשוב והיקר הזה של כל חי, אז אנחנו זוכים בכל יום ויום להעביר את דברי הרמב״ם, שהיום זה יום ההילולה שלו, להמוני בית ישראל. זה לא יומן כמה אנשים שומעים את זה, מהתגובות שאני מקבל.
אני יכול לומר לך שאם היית יודע באמת כמה אנשים שומעים את זה, היית מתקשה מאוד להעביר שיעור שכזה. היית מבין את האחריות, רואה אותה בעיניים. זה מזלנו שאנחנו לא רואים כמה שומעים אותנו. נאמר גם שלום לרב שמואל רסקין.
שלום וערב טוב.
אתה גם רב הקהילה במרכז חולון, אבל גם חיברת ספרים בתולדות הראשונים ומסורת התורה שבעל פה.
כן, בהחלט, ברוך השם.
למשל, על מי?
על הרמב״ם למשל.
למשל, טוב, כמובן. חוץ מהרמב״ם יש עוד ראשונים?
יש עוד... על ראשונים עדיין לא יצא עוד, אבל יש עוד על אחרונים, יש על...
טוב, אז אנחנו נשמע גם על זה, כמובן בעיקר על הרמב״ם, ואנחנו לא סתם מקדישים הערב את התוכנית על הרמב״ם, לא רק בגלל שזה יום ההילולה שלו, אלא גם בגלל שזו הזדמנות. הזדמנות נוספת, למי שעדיין לא לומד את הרמב״ם באופן יומי קבוע, הזדמנות נוספת להצטרף ללימוד היומי, נכון?
מחלט. בסופו של דבר זוהי המטרה. הרמב״ם, העניין של הרמב״ם זה התורה המיוחדת שלו. צדיקים בכלל מכניסים את עצמם בתורה שלהם, ואת הרמב״ם אנחנו מקבלים בעיקר, אם מישהו רוצה להתחבר לרמב״ם, הגיע כף טבת, יום היורצייט של הרמב״ם, יום ההילולה של הרמב״ם, ובא יהודי ואומר, אני רוצה להתחבר, זה יהודי כל כך גדול, כפי שתכף נשמע, והאמת שעוד לפני ששומעים, כל אחד יודע.
כולם יודעים, זה הרמב״ם.
הרמב״ם, זה אין...
אחד יחיד ומיוחד.
אפילו הגויים יודעים מזה, להבדיל. הגויים יודעים, הם הקימו בספרד, הם מתכבדים בזכרו, הקימו אנדרטאות לזכרו, כולם יודעים כמה הרמב״ם מיוחד. אבל, ואני רוצה מאוד להתחבר אליו ביום המיוחד הזה. אז מה אני עושה? לומד את תורתו. הרמב״ם הוא בתורתו.
כמו שהוא בעצמו כותב. כמו שהוא בעצמו כותב, בהלכות אבן.
מה הוא כותב?
נושאים נפשות לצדיקים, שדבריהם הן זיכרונם.
אז הנה,
כותב
אז
הרמב״ם
עצמו...
שכאשר אדם רוצה להיפגש עם צדיק שכבר איננו כאן בעולם הזה, הדרך לעשות את זה זה על ידי שלומדים את תורתו.
טוב, בין כמה היה הרמב״ם בפטירתו?
70 שנה.
70. הוא העם הספיק ב-70 שנה.
כן, זה לא יאומן. האמת היא שאת רוב הדברים שלו הספיק עד הרבה לפני גיל 70. את רוב מה שיש לנו מהרמב״ם זה עד גיל 40-50.
זאת אומרת, מתי הוא התחיל בעצם ל...
הוא התחיל כילד, ממש כילד. זה לא, זה, זה, זה באמת, זה לא יאומן.
צריך להבין, בעצם הרמב״ם היה מהראשונים, אם לא הראשון, שבעצם סידר את ההלכות לפי הסדר, נכון?
לפי סדר שהוא לא סדר, שהוא לא סדר השס. הוא לא היה הראשון שסידר הלכות.
אבל הוא הראשון שסידר את ההלכות, שעל הסדר שאנחנו גם התבססו אחרי זה,
לא? לא, ממש לא, ממש לא, 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 לא.
אז בואו תעשה לנו סדר.
אף אחד לא חיכה אותו, הוא לא היה, הוא היה ראשון בסגנון שלו.
כן.
נעשה קצת סדר. כן. הראשון היה רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא לקח את התורה שבעל פה וסדר אותה לפי שישה סדרים. לפני כן רבי עקיב, אבל רבי יהודה הנשיא כתב את זה במשניות שלנו. שישה סדרים שהם בעצם התורה שבעל פה מסודרים לפי, כמו שאנחנו מכירים, זמן הקט, זרעים מועד נשים, נזיקים קודשים טהרות. ומכאן זה נהיה הסדר, אנחנו לומדים תורה, לומדים תורה שבעל פה, כמו שרבי יהודה הנשיא כתב אותה. אחרי המשניות של רבי יהודה הנשיא, יש לנו תוספתא וספרי וספרה, וספרי, והמון המון המון ספרים שנכתבו בעצם לפרש את המשניות. והשיא של כולם זה התלמודים.
כן.
הבבלי והירושלמי. ואיפה נמצאים ההלכות על כל התורה? מפוזרים לפי איכשהו, לפי הסדר הזה.
הם מפוזרים בכל המשניות והגמרות.
כן, בפרט שהגמרות הם לא רק בגמרות. צריכים לזכור. אנחנו לומדים גמרה כי גמרה זה, קודם כל זה מקום שפסק הלכה בדרך כלל לפי הגמרה, וגם כי גמרה היא נותן לנו את העיון, מלמד אותנו איך ללמוד. אבל ההלכות הם, יש הרבה מאוד הלכות שלא מגיעות מהגמרה, אלא דווקא מהתוספתא והספרי, מספרים אחרים. הרעיון הוא בתוך הגמרה למשל, כאשר ישב רבש לסדר את הגמרה, הוא לא סדר רק פלפולים, הוא סדר המון 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 הלכות שהתחדשו, תקנות שנתקנו, גזרות שגזרו, מנהגים שנהגו. הרי הגמרה מלאה מהכל, כתוב בחזל שנקראת בבלי, תלמוד בבלי, כי היא בלולה מהכל, יש בה הכל. עכשיו, אם אני רוצה לחפש דבר מסוים בשס, איפה אני אמצא אותו? אז בדרך כלל, אני מניח שלחות יום טוב נמצאים איפשהו מסכת ביצה, אבל לאו דווקא, אולי מסכת שבת, אולי מסכת עירובין. יכול להיות
שצריך להתחבא. לשלוט באמת בכל השס בוודאי, כולו, כדי בוודאי. לדעת איפה למצוא את ההלכות.
בוודאי.
ואז הגיע הרמב״ם.
לא. עכשיו, הרבה לפני הרמב״ם ישבו, הבעיה, איך אני מוצא מתוך השס הלכות, בעיה שכולם התמודדו איתה. בעיה גדולה מאוד. למעשה היו שניים שהתמודדו איתה לפני הרמב״ם, כל אחד בדרך שלו. היה תשובות הגאונים, שהיו תשובות הלכתיות על פי נושאים. מי שבעצם ניסה לעשות סדר הראשון היה עריף.
כן.
והוא הדמות הגדולה לפני הרמב״ם, שהרמב״ם בעצם קורא לעצמו תלמיד של עריף. הוא לא ראה את עריף, הוא גם לא יכול היה לראות אותו. הוא כותב, הוא תמיד כותב רבותיי, הוא כותב פורש, ראו רבותיי, כמה וכמה מקומות ברמב״ם כתוב ראו רבותיי, זה עריף והרי מיגש. הוא לא ראה לא את עריף, ואת הרי מיגש כתוב בספרים שהוא ראה אותו בגיל 7.
אבל הוא כן למד עם ככה.
אבל הוא למד את תורתם, הוא היה תלמיד שלהם ממש. עריף הלך וכתב את כל השס מחדש, ניקה את כל מה שהוא לא הלכה, ושאיר את ההלכה, וכמובן חיבר. אם אנחנו פותחים למשל קירה, פרק קירה, מדברים יהודים שמן הסתם דיני בישול בשבת הם מכירים, ויהודים שדבר כזה אמורים לחפש בפרק קירה בשבת. אבל יש דיני בישול שלא מופיעים בפרק קירה, אז בריף זה כן מופיע בפרק קירה. זאת אומרת, הריף כן איזשהו עשה איזשהו סדר עם זה. קצת, לא...
אז מה בעצם הרמב״ם אחריו?
הרמב״ם הגיע ועשה סדר חדש לגמרי. הרמב״ם הגיע ואמר, בואו נשאל... קשה אפילו לדמיין כמה שזה ענק. הרמב״ם הגיע ואמר, בואו נשאל את עצמנו, לא... איפה ההלכה הזאת היא המקור שלה? איך היא הגיעה אלינו לידיים ממשה רבינו? בוא נשאל את עצמנו במה ההלכה הזאת, מה מייחד אותה בשונה מכל ההלכות האחרות. הוא שואל את עצמנו את אותה שאלה.
זאת אומרת, כל הלכה והלכה.
כל הלכה, כל פסיק ופסיק. למשל, איפה נמצאים הלכות שילוח הקן ברמב״ם? חידה למאזינים, מי שיענה יקבל מה?
אני בטוח שהמאזינים מיד יציפו אותנו, למרות השעה המאוחרת.
איפה נמצא, כבוד הרב, איפה נמצא הלכות שילוח הקן ברמב״ם? הלכות שחיטה. מי יבין שהלכות בן אדם רגיל שלא לא, לא מכיר רמב״ם, מה הוא יחשוב לעצמו? איפה נמצא הלכות שילוח הקן? שילוח הקן זה מין הלכות כאלה? רמב״ם לא, הלכות שחיטה, אסור לשחוט, עופות, זה פתאום נותן שכל, איפה נמצא הלכות שילוח הקן? הלכות שחיטה, ועוד המון המון דברים דומים, המון, בלי סוף. איפה נמצא הלכות נידוי? איפה נמצא? הלכות תלמוד תורה. יש סדר, כל הלכה
סוף אני העונה היחידי בחידון.
לא בסדר, כי אנחנו ביחד.
כל הלכה והלכה שייכת לאן שהוא. והוא הלך ועשה מה שרבי יהודה הנשיא עשה בשישה סדרים, הרמב״ם עשה ב-14 סדרים. וזה סדר חדש לגמרי. עכשיו, הסדר הזה...
אבל זה לא רק סדר, זה גם הכרעה בהלכות
מסוימות. הכרעה זה נושא אחר. התחלת הסדר, זה שני דברים שונים. הסדר של הרמב״ם, עכשיו, אף אחד לא חזר על מה שהרמב״ם עשה. כי באמת הוא יחיד בדורו, יחיד לעולם. זה כאילו מתן תורה מחדש באיזשהו מקום, הגדרה מחודשת. זה מה שעושים בישיבות, למה כל כך הרבה משתמשים ברמב״ם? הוא בעצם הגיע והגדיר כל הלכה למה היא שייכת ומה המשמעות שלה. והרעיון הזה, אחר כך הגיע בעצם, אנחנו משתמשים בשולחן ערוך. שולחן ערוך הוא שימושון. שולחן ערוך מגיע ואומר לך, קמת בבוקר, הלכות השכמת בבוקר. סיימת לקום, עכשיו תעשה הלכות ברכות השחר, עכשיו הלכות תפילה, עכשיו הלכות תלמוד תורה. השולחן ערוך מסודר לפי החיים שלנו, לא לפי המשמעות והמהות והעומק של ההלכות. אתה לא יכול להתפלפל, אתה פותח שולחן ערוך, תמיד יכול לשאול למה הוא פסק ככה ולא אחרת. ברמב"ם אתה שואל לא רק למה הוא פסק ככה ולא אחרת. זו השאלה האחרונה שאתה שואל. אתה שואל למה הוא כותב ככה ולא אחרת. למה הוא קבע? כאשר אנחנו לומדים רמב״ם כל יום. לומדים רמב״ם כל יום, עכשיו מתחילים ללכות קידוש החודש. כשלומדים ללכות קידוש החודש, זה לא כדי שאנחנו נדע איך לקדש חודשים. זה בעצם לתת לנו הגדרה חדשה של כל התורה והמצוות. מי שלומד רמב״ם, יש לו בידיים את ה... לא יודע איך לקרוא לזה, את המהות של התורה והמצוות, הרבה לפני פסיקת ההלכה.
טוב.
גם אם לא נפסוק הלכה
כמו הרמב״ם. אז בוא נדבר רגע באמת על הלימוד הזה, הלימוד היומי, מה הוא כולל, הרב צירקוס. קודם כל, כמה זמן נמשך שיעור יומי ממוצע? ומה הוא כולל בתוכו ביום יום? דף יומי, בבבלי אנחנו יודעים, זה דף ליום. ברמב״ם היומי, מה זה כולל?
קודם כל, מבחינת כמה שזה כולל, אז יש שני מסלולים. יש את המסלול של לסיים את הרמב״ם בשנה אחת, וכפי שמסיימים את כל התורה שבכתב בשנה, הרמב״ם זה כל התורה שבעל פה, זה ללמוד שלושה פרקים בכל יום. שלושה פרקים ברמב״ם ביום.
כמה זמן לוקח?
ואז זה, עכשיו, זה תלוי באיזה רמה לומדים את זה. בוא נגיד, וזה תלוי גם באדם, כמה רקע יש לו וכדומה.
כן.
בעיקרון, אפשר לסיים פרק ברבע שעה, מרבע שעה ועלה, בוא נגיד ככה. רבע שעה זה די מינימום.
זאת אומרת, אז אפשר להקביל את זה פחות או יותר ששלושה פרקים, זה זמן של דף יומי.
אפשר.
פחות או יותר. אפשר. אבל היום, לומדי הדף היומי, אלה שהם לא ככה גדלו לתוך זה וכל החיים היו בפנים, יש להם עזרים מאוד מאוד ברורים, יש גמרות מבוארות, גם ברמב״ם יש היום דבר כזה? זאת אומרת, אדם יכול לשבת עם הרמב״ם לבד ולהבין בדיוק את כל כוונותיו?
את כל כוונותיו של הרמב״ם, מישהו...
נסחפתי.
אבל, לא, אז פה, באמת שאתה שואל את כל כוונותיו, אז ברשותך, כן. אני אמשיך את העניינים שהרב רסקין דיבר עליהם.
כן.
בסופו של דבר, למה הרמב״ם כתב את הספר שלו? למה הוא כתב את זה? למה בכלל הוא כתב כזה ספר? אז הרמב״ם יש לו הקדמה, שלא תמיד מגיעים אליה, כי אנשים לא אוהבים ללמוד הקדמות, וישר בעולם הישיבות ישר
נסחפים. ישר צוללים פנימה.
תוך הרמב״ם, תלך עכשיו לאחד מחלי הישיבות הקדושים ותשאל, מי מכיר את ההקדמה של הרמב״ם? אז הרמב״ם כתב הקדמה, והוא כותב למה הוא כותב את הספר שלו. הוא כותב את הספר שלו, כדי שכל יהודי, קטן כגדול, יוכל לדעת את כל הלכות התורה שבעל פה כולן. הוא אומר מהתלמודים...
זה כתוב עוד בהקדמה לספר המצוות.
כן, הוא אומר מהתלמודים, כן, מהתלמוד בבלי והתלמוד הירושלמי זה מסובך. זה המון פרטים ותשובות הגאונים, ולא כל אחד יכול. לא כל אחד יכול לדעת משם את הכל. הוא כתב ספר כדי שכל יהודי, כקטן, כגדול, יכול לדעת ממנה את כל התורה שבעל פה. מתוך הספר הזה, פשוט לדעת את כל התורה שבעל פה. הוא כתב את זה, הוא כותב בלשון ברורה. ודרך קצרה, בצורה מסודרת שאין כמוה. אנחנו נמצאים עכשיו ביום ההילולה של הרמב״ם, יום ההולדת של הרמב״ם, זה בערב ליל הסדר, הוא נולד בערב פסח, וכל כולו, הסדר שלו, זה דבר נפלא, פשוט נפלא, לסדר את כל התורה שבעל פה כולה, בצורה של הלכות, הלכות, להנגיש את זה לכל...
אז בעצם הרמב״ם בדורו הבין שנוצר הצורך, שכדי שאנשים באמת ידעו ויכירו את התורה, מישהו צריך לסדר אותה בצורה קצת יותר ברורה. לעם.
כן, בצורה ברורה ואחרת, ומחודשת לגמרי. שלא היה כזה דבר לפני, וגם אחרי זה, אין דבר כזה, כמו שהרב רסקין הזכיר, זה משהו פשוט מיוחד. ספר אחד, שיש בו את כל התורה שבעל פה כולה, בספר אחד, הנה פה הבאתי רמב״ם בכרך אחד, הוציאו את כל הרמב״ם בכרך אחד, פה יש את כל התורה שבעל פה.
אז למה זה כוח הרבה כרכים היום?
הרמב״ם כותב. עם כל הפירושים.
הרמב״ם כותב לאחד מהתלמידים שלו.
כן.
שכאשר הוא כותב לו, יש ביקורת מאוד חריפה על הרמב״ם, הרי בימיו היה ביקורת מאוד חריפה, הרמב״ם כותב לו, אני ראיתי אומה, לשון הרמב״ם, ראיתי אומה בלא ספר מחוקק אמיתי. הוא אומר, לעם ישראל עד היום, זה לא הכדור שלי, זה שאולי לכן צריכים לעשות את זה עכשיו, בגלל, אולי אם יהיה זמן לדבר מה היה באותו
דור. אולי זה סוג של ירידת הדורות,
אם בהתחלה... לא, לא, לא. לא ירידת הדורות. הרמב״ם אומר לו, מעולם, עם ישראל, מאז מתן תורה ועד היום, לא היה קודקס, לא היה ספר כולל.
לא, אבל אני רוצה לאשר דווקא את מה שהמנחה אומר, הוא בפירוש הרמב״ם מדבר על זה שתחפו הצרות וקשה יותר.
לא, ולכן אין ברירה אלא לעשות את זה.
הכל קשור.
אני רוצה להציג מבט מאוד תם כלפי השתלשלות של הדברים.
הוא מדבר על זה ברור.
אם בהתחלה התורה שבעל פה הייתה בעל פה, ואחרי זה סידרו אותה בתוך משניות, ואז עוד דור והרחיבו אותה לגמרות, ואז עוד דור
והגיעו
המפרשים וכולי. זאת אומרת, לכאורה זה נראה שכל תקופה בהיסטוריה היהודית נותנים הרחבה לפירושים. אולי הדורות הקודמים ידעו להבין באמת מתוך המשניות את כל ההלכות, וככל ש...
אבל הרמב״ם זה לא רק הרחבה. הרמב״ם זה ספר, זה הוא כותב בהקדמה, פשוט לקרוא בהקדמה, הוא כותב בשביל מה הוא כתב את הספר.
כן.
הרמב״ם זה ספר שנכתב למטרה אחת, שכל יהודי, בן קטן ובן גדול, הכוונה היא כמובן לא בשנים, אלא בחוכמה, גם בשנים, אבל בעיקר בחוכמה, זאת אומרת, גם התלמיד חכם הכי גדול, שבאמת לומד, מצליח ללמוד את כל השעס, והפלפולים והעניינים, אבל מרוב הדברים לא תמיד הכל מסודר, וכמו שהוזכר קודם, כתוב חלק פה וחלק שם, שיהיה לו בצורה מסודרת, ארוחה, מסודרת, כל הדברים, שהוא יוכל לדעת איפה לחפש ולמצוא עניין מסוים.
הרמב"ן כותב שבפרק אחד של הלכות תשובה, הרמב"ן זה לא איזה בן אדם מהדור שלנו, הרמב"ן היה חי סך הכל כמה עשרות שנים אחרי הרמב"ם, הוא כותב שבפרק אחד של הלכות תשובה, מורכב מלפחות 10 מסכתות שונים.
וואה.
כך כותב הרמב"ן, לפחות 10 מסכתות. פעם הלכתי לבדוק את זה, 15 או 16 מסכתות.
הוא מצא יותר.
שונים, שהוא יצר, הוא יצר מסכת תשובה.
כן,
מה זאת אומרת, יצר? הוא לא לקח את מה שכתוב
ופרש את זה? הוא לא המשך של כלום, זה הנקודה, זה לא נורמלי. יש לנו 3 אנשים בהיסטוריה, שכתוב עליהם בחזל, שקדיש ברוך הוא רצה לתת את התורה על ידם. משה רבינו, לקבל את התורה, אז הוא כתוב על עזרא הסופר, שהקדיש ברוך הוא היה אמור לתת את התורה על ידו. כן? כתוב בגמרא, איפה?
המאזינים עוד מעט יגידו. כן.
וכתוב, אותו דבר כתוב, שמשה רבינו התלונן למה רב עקיבא לא נתן תורה לידו. ועל הרמב״ם הוא הדמות היחידה בהיסטוריה שכתבו עליה, משה עד משה לא קם כמשה.
זאת אומרת, בגלל זה, זה ה...
אלו 3 אנשים, עזרא הסופר, שבעצם סידר לנו את התפילות, וסידר לנו את הקידוש, הוא סידר לנו את הכל, כן? אנשי כנסת הגדולה, סידרו לנו את הסידור שלנו.
כן.
סידר לנו מה נחשב לתוך התנך, מה לא נחשב בתוך התנך. בעצם הוא באמת נתן לנו את התורה. הוא קבע באיזה כתב כותבים את התורה. רבי עקיבא שקבע את המשניות. בלי, תחשוב, היינו עולם בלי משנה, אנחנו עדיין היינו עוברים מדור לדור, לא מדבר, נניח שלא היה שכחה בעולם. ונניח שיכולנו לזכור ממשה רבינו ועד היום. כתוב שלפני עזרא הסופר, שלפני רבי עקיבא, היה 600 סדרים של משנה. תגיד לי, יש עוד משהו חוץ מ-6 סדרים משנה שאני פספסתי? איך אפשר להגיע ל-600 סדרים?
נו, אז איך?
איך? כי מתחילים, כי היה סדר פרשת משפטים, פשט משפטים, אז דיני עביד עברי, 4 הפסוקים הראשונים, מסכת. ממשיכים הלאה, יש שם איש כי ימכור את ביתו לעמה, דיני עמה עבריה, עוד מסכת. לא היה מכנה משותף. הגיע רבי עקיבא, ואחריו רבי יהודה הנוסי במשנה יש, ולקחו את הכל, והפכו את זה ל6 סדרי משנה. הגיע הרמב״ם, ולקח את כל התורה שבעל פה כולה. זה גם אם אני לא נכנס כעת, כל מה שהרמב״ם כותב זה מובן. מי שחושב, הרמב״ם מעיד על עצמו שמתחילים ללכות קידוש החודש. הרמב״ם כותב על הדברים, על הפרקים האחרונים ללכות קידוש החודש, שבתוך 3-4 ימים אפשר ללמוד את זה גם ילדים קטנים.
יש 2 מסלולים. יש את המסלול של פרק אחד ליום מתחילים ללכות קידוש החודש. יש את המסלול של 3 פרקים ליום שמסיימים בשנה, שהזכרנו קודם. בדיוק בכף תבט יוצא הסיום על ספר עבודה. מסיימים ללכות מעילה, מתחילים ללכות קורבן פסח. אז
נכון.
להזכיר כל הזמן את,
את שני המסלולים השונים.
הרמב״ם כותב על הלכות קידוש החודש, שילדים, שכתבתי את זה בצורה כזאת, הוא כותב שאני נמנעתי מלכתוב דברים יותר מסובכים, כדי שילדים יוכלו בתוך 3-4 ימים.
השאלה אם הילדים שמדבר עליהם הרמב״ם, זה גם הילדים של ימינו?
בוודאי, הילדים של ימינו יותר מוכשרים מילדים שהיו בדורו של הרמב״ם. עוד רגע, אם אתה רוצה לפתח את הנושא ההיסטוריה, ואני רוצה לפני כן לחדד, הרמב״ם בעצם, כאשר הרמב״ם יושב וכותב הלכה, גם אם הוא מעתיק את לשון הגמרא, הוא למעשה לוקח הלכה וקובע מה המקום שלה, קובע מה ההקשר שלה, קובע מה המהות שלה, מה היסוד שלה, ולכן כמה פלפולים התפלפלו בישיבות, איך היו אומרים בישיבות, הרמב״ם מציל את המצב, כמה ראש ישיבס, היה להם שיוכלו לי להגיד, בזכות זה שהרמב״ם שם הלכה מסוימת, בלכות, אני יודע מה, בלכות עבודת יום הכיפורים, ולא בלכות שביטת יום הכיפור, שביטת עשור, כן, הרמב״ם, זה דברים שאי אפשר. הדור של הרמב״ם היה דור מאוד ירוד. מאוד ירוד. ביחס לדורות שלפני ושאחרי. הרמב״ם היה, הרמב״ם כותב במכתב לחכמי צרפת, פרובנס. כותב להם שאתם היחידים בעולם שלומדים תורה היום.
וואו.
עד כדי כך, כן. כותב להם רוב המדינות מתות. ושניים, 3 עיירות חולים. ויש כמה גוססים. ורק אתם, רק אתם,
אנשי גולתנו.
כן, כן. הרמב״ם מגיע, גדל בספרד, בתור הזהב. תור הזהב הסתיים בילדותו של הרמב״ם. כאשר היה כיבוש של אל-מוואחדין, היו אל-קאידה של אז, דאש של אז, לא אל-קאידה. היו מוסלמים קיצוניים שהלכו והרגו אנשים, ואז הרמב״ם היה צריך לברוח.
זה קצת אחרי שהתחיל האסלאם בכלל.
לא כל כך קצת, כן? כמה מאות שנים, כן, 200 שנה אחרי, כן, נכון, נכון. הם היו חבר'ה קיצוניים, הלכו וכבשו את את האיי ברי, חצי האיי ברי, את ספרד, והרמב״ם נאלץ לברוח למרוקו, גם שם הם הגיעו, אבל
אני רוצה שנשמע קצת יותר על תולדות הרמב״ם ואיך הגיע לאן שהגיע, אבל אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, מיד נמשיך תוכנית מיוחדת לרגל יום ההילולה של הרמב״ם.
עכשיו איתכם היד החזקה עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, אנחנו התחלנו לשמוע על תולדות חייו של הרמב״ם, באיזו תקופה הוא גדל, ובעצם בניסיון להבין איך, איך הוא גדל למה שהוא גדל. אוקיי, אז אנחנו בעצם עם, עם הרב שמואל רסקין לאולפן והרב יוסף צבי צירקוס. הרב רסקין, אז התחלנו עם תולדות חייו של הרמב״ם, התקופה שבה הוא גדל, ועל כך שהדור היה ירוד באופן יחסי. אז בוא, מה היה הרקע בעצם שבו גדל הרמב״ם? וגם אולי נתחיל במי היה אביו.
אוקיי. אביו של הרמב״ם היה רבינו מימון, הרמב״ם נקרא על שמו, המימוני. הוא גם לא היה רק אביו של הרמב״ם, הוא גם בעצם היה רבו של הרמב״ם, רבו העיקרי של הרמב״ם. הרמב״ם למד ממנו את כל תורתו כנראה. הוא היה, רבינו מימון היה תלמידו של רבי יוסף אבן מיגאש, תלמידו של הריף. הוא גדל בקורדובה, עיר חשובה, בספרד, שהייתה עיר של חכמים ושל סופרים, מקום שהיו מסורות, שהיה כן. מסורות של, של תורה ושל קדושה, כן. ושל הלכות, והוא גדל בתוך רקע מאוד מאוד, מקום שהיה מה שנקרא תור הזהב של ספרד. וכשהוא היה ילד, הגיעו, דיברנו על, על מאוחדין, על אותם קיצונים מוסלמים, שקיצונים ומוסלמים לנו נשמע מאוד מאוד טבעי, אבל אז זה לא היה נשמע טבעי בכלל, הפוך, להפך. אז היה, המוסלמים היו אנשים מאוד נאורים ומאוד מפותחים, וכבשו את ספרד. והמיתו בעצם גזרות קשות מאוד על היהודים, וקשו מכולם להתאסלם, והרמב״ם בעצם היה צריך לברוח עם המשפחה שלו, עם אבא שלו ביחד, מחו למרוקו.
בן כמה פחות יותר היה הרמב״ם אז?
משהו, הוא ממש ילד, 7-8. יותר אפילו. לא, לא 20.
כבר בתור בחור הוא היה?
בחור.
בחור, אוקיי.
הוא הגיע, הוא הגיע למרוקו, ושם הוא היה, שם בעצם התחיל הקרנו לרום, הוא כתב שם ספר, ספר הראשון שהוא כתב היה ספר שנקרא מילות ההיגיון, ספר בפילוסופיה, ומיד אחרי זה הוא התחיל לכתוב את פירוש המשניות. במקביל, פירוש המשניות זה בעצם, עוד רגע נדבר על פירוש המשניות, כי זה מאוד חשוב בנוגע ללימוד הרמב״ם, מה שקוראים היום. רגע לפני פירוש המשניות, הוא כתב שם, היה בעצם גזרות על היהודים גם במרוקו. אותם על מאורך הדין הגיעו גם למרוקו, והיו יהודים בכל מיני מקומות שנאלצו להתאסלם, והתאסלמו למרית עין. והיו בעצם אנוסים. בבית הם...
עוד לפני עידן האינקוויזיציה.
זה מדובר על 300-400 שנה לפני, 300 שנה לפני. אבל לא, זה לא בדיוק אותו דבר, כי האסלאם הם בעצם לא בקשו מהם לשנות שום דבר בחיים שלהם. רק להודות שמוחמד הוא הנביא או משהו כזה. והיה מי שאמר להם שצריכים... קיצר, הרמב״ם כתב להם מכתב ארוך, הייתה נקרא איגרת השמד. גם אבא של הרמב״ם כתב להם מכתב שנקרא איגרת הנחמה. ומכתב של הרמב״ם כותב להם איגרת השמד, הוא מסביר להם שהקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, וישראל אף על פי שחטא ישראל, וקדוש ברוך הוא מקבל אתכם, למרות שאתם נאלצתם לעשות דבר שהוא מן השפה ולחוץ, וזה לא משנה את האמת שאתם יהודים ושייכים לקדוש ברוך הוא. מילים מאוד מאוד מיוחדות. הוא מציע להם שאם קשה לקיים תורה מצוות, פשוט צריך לברוח וללכת למקומות שבהם אפשר לעשות את זה. אבל גם מי שאין לו ברירה, הוא נחשב יהודי לכל דבר ועניין, הוא מאוד מאוד מנחם אותם. המכתב הזה עשה פלאים, אנשים פשוט קיבלו את המכתבים האלה והתעודדו והרגישו
בעצם עצמם. לאן הוא שלח את המכתב הזה? לאיזה אזורים?
לערי ישראל, מקומות שבהם אנשים היו צריכים להתאסלם למרית עין.
זאת בעיקר באזור ספרד של היום?
ספרד ומרוקו. זאת אומרת אותו...
כשהוא עצמו היה במרוקו באותם ימים, הוא ברח למרוקו.
כן. ואז הוא התחיל לכתוב את פירוש המשנה. ולמה הוא כותב את פירוש המשנה? בעצם פה הרמב״ם בתור אדם די צעיר, בגיל 30 הוא כותב שסיימתי את פירוש המשנה ועבדתי עליו 10 שנים.
אז הוא התחיל את זה בגיל 20.
בגיל 20. והוא התחיל את זה במרוקו. הוא סיים את זה במצרים. ואנחנו נגיע עוד לתחנה הזאת. למה הוא כותב את פירוש המשנה? אז הוא כותב בהקדמה לפירוש המשנה. הוא אומר ככה, יש לי תוכנית. והתוכנית שלי היא בעצם יום אחד לכתוב ספר. שהספר הזה יהיה ספר שיכלול את כל התורה שבעל פה מחדש. בצורה חדשה, בסדר חדש.
זאת אומרת, כבר בהקדמה, לפירוש המשניות,
הוא מדבר,
הוא מציג את התוכנית העתידית
שלו.
בדיוק. יש לו תוכנית עסקית מסודרת.
לגמרי. הוא מגיע ואומר ככה, כדי שאני אוכל להגיע ולכתוב את הספר הזה, אני חייב לבנות לו יסודות. איך אני אבנה לו יסודות? אז אני הולך למשנה. המשנה זה יסודות של הכל. אני ניגש למשנה, אני לוקח כל משנה ומשנה, משנה היא דבר קצר. אז אני מחפש מה פסק ההלכה.
בעצם פירוש המשניות, יכול להיות שאפשר לומר הרב צירקוס, בשביל הרמב״ם, זה היה הדרך שלו ללמוד את ההלכות שאחרי זה יצטרך להכניס לספר שלו, לספר ההלכות.
בהחלט, אז זה מעניין שהרמב״ם מתמקד בפירוש המשניות שכבר הייתה גמרה, אבל הוא לקח את המשנה שזה שורש הדברים, והוא הסביר אותה, שזאת הקדמה
לקראת הגמרא. זה סוג של, כן? של מקבילה לגמרא? אפשר לומר דבר לא, כזה או
לא,
שאסור?
לא, זה מין הסבר, לא, לא. מה שאפשר לקרוא כמקבילה לגמרא, וזה אתה יכול לשאול אם מותר או אסור, זה ספר היד כבר. אבל בספר המשניות הוא התמקד יותר במשנה עצמה להסביר אותה בצורה מאוד מיוחדת.
אז מה בעצם כולל פירוש המשניות של הרמב״ם? מה כולל פירוש המשניות של הרמב״ם?
פירוש המשניות, הרמב״ם נתן את ההסבר שלו למשנה, הוא הביא הרבה הסברים מתוך הגמרא גם כן, שם בפירוש המשניות, ואת השיטה שלו, את ההסברים המיוחדים שלו, והאמת שבפירוש המשניות, דיברנו קודם על הייחודיות המיוחדת של הרמב״ם, אז כמובן שהרמב״ם כרמב״ם, גם כשהוא מפרש את המשניות, אז רואים שזה הרמב״ם, שזה לא אחר, אבל בוא נגיד שלמשניות יש עוד פירושים, אז יש את הצורה
המיוחדת. אבל אם אנחנו ככה ננסה להקביל, הפירוש של הרמב״ם על המשניות, עד כמה הוא ברור לכל אדם שרוצה באמת דרך ההסבר של הרמב״ם להבין את המשנה?
הרמב״ם הוא ברור, אז כשלומדים, אז לרמב״ם הכל ברור, אבל צריך להגיד שברמב״ם זה לא פירוש על כל מילה, פירוש המשניות, זה לא כמו רב שלומדים ברטנורה, שיש לך פירוש ממש על כל משפט.
אלא הוא נוגע בעומק הדברים יותר.
ועל כל מילה, אלא מסביר יותר את המשמעות של הדברים, וזה העניין של פירוש המשניות של הרמב״ם.
לא רק המשמעות של הדברים, הוא קודם כל הפך את זה לסוג של אנציקלופדיה. כל הדברים שמופיעים במשנה, מופיעים במשנה שמות של כלים. מופיעים במשנה שמות של צמחים.
אז הוא מסביר כל דבר מה זה.
הוא מסביר כל דבר מה זה.
זאת אומרת, מה זה בימינו?
מה זה בימינו, בערבית.
זוכר עניין. לימים של הרמב״ם כמובן.
לא, זה גם נוגע עד ימינו. עד היום אנחנו מסתמכים על זה. אין לנו אף ספר שמסתמך עליו חוץ מזה.
צריך להגיד שפירוש המשניות הוא כתב בערבית. כל הספרים שלו הוא כתב בערבית חוץ ממשנה תורה. כל זה בערבית וזה בתרגום.
כי הוא התאים את זה בעצם לציבור שחי אז.
כן, כמו שהגמרא נכתבה בערבית.
לפני שנמשיך רגע למצרים, בעצם היה לו את כל המסכתות ואת כל המשניות. באיזה צורה זה הגיע אליו?
כתבי יד,
שהעתיקו מאחד לשני, ועדיין אני מניח שיחסית זה היה נדיר, זאת אומרת היה צריך כנראה להתאמץ להשיג.
לכן גם הגרסה שלו במשנה היא מאוד חשובה. הפירוש של המשניות זה ספר מאוד 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 חשוב, ובעצם מה שהוא בא ועושה בפירוש, יש כמה דברים, אחד הדברים שהוא עושה, הוא בעצם מביא את מסקנת הגמרא, את ההלכה, מה ההלכה בכל דבר, וכל הדברים שכתובים לא בגמרא. שהוא בעצם רוצה לכנס אותם למקום אחד, וזה ספרה וספרי וכולי, כדי שיוכל לעשות העבודה שלו.
מעניין, יש איזושהי דרך לדעת איך הוא השיג את כל כתבי היד האלה.
הוא היה מספרד, היה כל שם.
ושם היה הכל.
זה המקום, זה איפה התורה הייתה, הייתה מספרד.
אז כשבעצם, סביר להניח שכשהם ברחו משפחתו של הרמב״ם, הם דאגו לקחת איתם את כל כתבי היד האלה.
כן, בוודאי שהיה לו ספרייה, הייתה לו ספרייה מאוד מאוד גדולה. זה דבר ודאי. הייתה לו ספרייה מאוד גדולה, ובוודאי שככל הנראה הוא שמר עליה, הביא אותה מספרד. גם אחר כך הוא גם כינס ספרים. אגב, מעניין לדעת שפירוש המשנה, כתב יד קודשו של הרמב״ם, קיים בידינו.
איפה?
בירושלים, בספרייה הלאומית. הוא קיים בידינו. אפשר ממש לראות.
את כתב ידו.
כתב יד קודשו על חמישה סדרים. מזרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים. בלי תארות.
איך באמת, איך באמת
זה דבר מדהים, כי מה שמעניין שהרמב״ם כל הזמן עדכן, הרמב״ם לא הפסיק לעבוד. כשהוא היה בן 70, הוא עדיין עדכן את הפירוש המשנה שלו. זאת אומרת, אם...
הוציא מהדורות נוספות.
מהדורות על גבי מהדורות. היה לו בבית מין קלסר ענק עם פירוש המשניות. כל פעם שהתחדש לו משהו, הוא פסק אחרת ושינה את דעתו, הוא ניגש לקלסר ושינה שם.
זאת אומרת, אז גם יש מקומות שהוא כותב שהוא משנה את דעתו?
ודאי, ודאי, ודאי. זה דבר נורא, זה יצר המון המון דברים מעניינים סביב זה, שיש, הפירוש המשניות הנפוץ בעם ישראל, זה פירוש המשניות שהעתיקו מתוך כתב יד של הרמב״ם בצעירותו, יחסית. וזה הסתובב בספרדית, ושנים אחרי זה הרשב"ו ציווה לתרגם את זה לעברית. וזה מה שהסתובב כל השנים. עכשיו שיש לנו זה כתב יד המקורי, אז אנחנו יש לנו המון דברים שהרמב״ם בעצם חזר בו. ויותר זה משנה האחרונה שלו שמתאימים לספר היד, לספר המשנה תורה. דברים מאוד מעניינים. בתוך פירוש המשניות יש לו את ההקדמות המפורסמות שלו, את השמונה פרקים, את י"ג עיקרי אמונה, זה הכל בתוך פירוש המשניות. את ההקדמה, יש לו הקדמה כללית לכל התורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? הקדמה ארוכה, חשובה. אני לא חושב שמישהו יכול להיות בן תורה אמיתי בלי לדעת אותה. מה זה תורה שבעל פה? מה זה כולל? מתי חכמים חולקים? מתי הם לא חולקים? הקדמה? יש את הקדמה, זה נקרא הקדמה לסדר זרעים, בעצם הקדמה ל-16 משנה. יש לו הקדמה לסדר קודשים, מה הכללים בקורבנות, איך זה עובד. הקדמה לסדר טהרות. כל הדינים של טהרות, רוצה פעם אחת להבין. מה הולך פה? מה הסדר? כתב הקדמה מסודרת, לפני המשניות.
ואת כל זה עדיין בשלב של
עד גיל 30? זה עדיין הכנה
להכנה. באיזה שלב הוא עובר ממרוקו למצרים?
באיזשהו שלב הגזרות במרוקו גם מתחילים להיות קשות, קשים, ואז הוא אומר, נעלה לארץ ישראל. איפה, 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 איפה יהודי יכול לברוח? רק לארץ ישראל.
והוא עוד לא בן 30.
הוא עוד לא בן 30. והוא יחד עם אביו ואחיו, הם עולים על אונייה במרוקו ונוסעים לארץ ישראל. יש להם תלאות בדרך, הוא כותב על זה, בסוף פירוש המשניות. והוא מגיע לארץ ישראל. ארץ ישראל של אותם ימים זה מקום, זה, 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 זה קשה לתאר. זה מתגובר על תקופת זמן די קצרה, שכמעט ולא היה יהודים בארץ. בסך הכל, יהודים היו בארץ מאז ומעולם ותמיד, והרבה. פה זו תקופה אחרי שהצלבנים הגיעו לארץ, ולמעשה הרגו פה את כל היהודים. וכל היישוב היהודי בארץ לא היה קיים. היו מעטים ממש, מעטים ממש. הרמב״ם כותב אגב, לא יודע מה המקור של הרמב״ם, אבל הרמב״ם כותב, בלכות קידוש החודש, וגם בספר המצוות, במצוות קידוש החודש, שיש לנו קבלה בידינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח שלעולם יהיה יישוב יהודי בארץ ישראל. לא יכול להיות מצב שלא יהיה יהודים בארץ ישראל. כך כותב הרמב״ם, ועל זה הוא מבסס כל הלכות קידוש החודש.
ובכל זאת, כשהוא מגיע לארץ...
אי אפשר לחיות פה. הוא מאוד מאוד רוצה לחיות פה, הוא לא מצליח. סכנת נפשות להסתובב כאן. ואין לו ברירה, הוא יורד למצרים.
נכד שלו כותב, אגב, שאלו את הנכד שלו, איך אבא שלך עזב את ארץ ישראל, א', ובטח הוא הגיע למצרים שאסור להיות שם, אז... כותב, זה היה פיקוח נפש. זה פשוט
אפשר. עד כדי כך.
הוא כותב בעצמו שזה פיקוח נפש.
טוב. שמה שהיה מצב שאפשר
לך. אנחנו נצטרך לדבר על התקופה המשמעותית מאוד שלו במצרים, ואז גם מגיעים לחלק הרפואה שבו הוא התפרסם. אבל אנחנו שוב נצא להפסקה, ואחרי זה גם נרצה ללמוד קצת. דיברנו הרבה על הרמב״ם, ונמשיך לדבר על הרמב״ם, אבל גם בוא נרגיש את תורתו. אז מה נלמד אחרי ההפסקה?
אז אמרנו, במסלול של השלושה פרקים, אנחנו בדיוק בחפתם ו' מסיימים את אחד מיודה לספרי הרמב״ם.
אז נעשה פה את הסיום?
אז נעשה פה את הסיום.
טוב.
זה סיום מאוד מיוחד.
זה יקרה מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, היד החזקה עם אריאל ברמן.
ישבנו לתוכנית המאוד מיוחדת עם הרב יוסף צבי צירקוס והרב שמואל רסקין, יום ההילולה של הרמב״ם, ואמרנו שהגיע הזמן ללמוד קצת מהרמב״ם עצמו.
לא, ליטום, בעצם... ליטום. אפשר לדבר מסביב, 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 צריך ליטום. אומרים שפעם הגאון רב חיים בריסקר, כשהוא היה רמב״ם בישיבה בוולוז'ין, אז הוא ראה קבוצה של בחורים מדברים. אז הוא הולך לראות מה הם מדברים. הוא שמע שהם מדברים על הרמב״ם, על הגדלות של הרמב״ם, על ייחודיות של הרמב״ם. אז הוא אמר להם, אתם יודעים, ניגש אליהם, אתם יודעים למה הרמב״ם היה רמב״ם? כי הוא לא דיבר על הרמב״ם. אז עכשיו אנחנו הולכים ללמוד את הרמב״ם עצמו.
אז בוא נלמד.
כן, אז באמת, במסלול של שלושה פרקים, השיעור של חף בטבת, בדיוק של יום ההילולה, זה הפרק האחרון של הלכות מעילה, ושני הפרקים הראשונים של קורבן פסח. בסיום של כל ספר שהלכות מעילה מסיימות את ספר עבודה לרמב״ם, הרמב״ם כותב דברי מוסר, דברים מעניינים שקשורים לענייני ההלכות. כותב הרמב״ם כך, ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף עניינם כפי כוחו. זאת אומרת, מוטל על האדם, לכאורה צריך להיות קבלת עול, מה שהקדוש ברוך הוא אומר עושים, אומר הרמב״ם לא. בהכל כדאי להתבונן, ראוי לו לאדם להתבונן, ולהבין, כפי כוחו כמה שהוא רק יכול לנסות להבין, ודבר שלא ימצא לו טעם, ולא ידע לו עילה, אל יהי קל בעיניו, ולא יהרוס לעלות אל השם, פן יפרוץ בו, מלשון הפסוק במעמד הר סיני, ולא תהה מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול. לא לחשוב כשאר דברי החול, שיש משהו שהוא לא מבין, אז אתה אומר, זה לא הבנתי, זה לא רציני, אלא לדעת שהכל קדוש. עכשיו הרמב״ם מצרף פה שני דברים, מאוד מעניינים. מצד אחד, הוא מאוד רוצה שיבינו. תעשה כמה שאתה יכול כדי להבין, כי מאוד 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 חשוב להבין. ומצד שני, תבין שלא הכל אתה תבין. יש פה דברים גדולים שאתה לעולם לא תבין. אצל הרמב״ם יש תמיד את הצירוף הזה של האיש האמונה החזק עם השכל. כולם מכירים את השכל של הרמב״ם, את ההבנה, את ההיגיון הנפלא, הצירוף, ממש שאי אפשר לתאר את גדלותו.
אבל בעצם מה שלא מבינים בשכל, אז זה עובר לשלב של האמונה.
של האמונה. בדיוק, הוא אומר, תדע שיש דברים שאי אפשר להבין, ואז הוא מקשר את זה למעילה. הוא אומר, בואו ראה כמה החמיר התורה במעילה. ומה עם מיצים ואבנים ואפר ואפר, כיוון שנקרא שם אדון עליהם, שם אדון העולם עליהם, בדברים בלבד נתקדשו. איך הדבר הופך להיות הקדש? אדם לוקח עיצים ואבנים, והוא מקדיש, הוא אומר זה יהיה הקדש, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, הוא אומר זה נהיה הקדש, הוא אומר בדיבור זה כבר נהיה הקדש. ואז, וכל הנוהג בהן מנהג חול מעל בהן, או לפי הגרסה האחרת מעל בהשם, ברגע שהוא משתמש בזה מעל בהשם, ואפילו היה שוגג צריך כפרה, על שוגג יש קרן חומש והשם צריך כפרה, קל וחומר למצוות, שחקק לנו הקדוש ברוך הוא, שלא יבעת האדם בהן מפני שלא ידע טעמן, ולא יחפה דברים אשר לא כן על השם, ולא יחשוב בהן מחשבתו כדברי החול. רואי זה הקבלה הרמב״ם עושה בין הלכות מעילה, לבין אדם שלוקח דברי תורה ואומר, זה לא מובן, אז הוא משליך את זה. הוא אומר, זה כמו למעול בהקדש, זה הכל קדוש. מה אתה עושה מזה חולין? זה לא חולין, זה קודש קודשים, וזה צריך להתייחס כאל דבר קדוש, להבין כמה שאפשר, ולדעת שכל השאר גם הוא קדוש בקדושת התורה. הרי נאמר בתורה, ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם. אמרו חכמים, ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים. והעשייה ידועה, והיא שיעשה החוקים. אז מה זה שמירה? והשמירה שיזהר בהן, ולא ידמה שהן פחותין מן המשפטים. והמשפטים הן המצוות שטעמן גלוי, וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל, ושפיחו דמים, וכיבוד אב ואם, אז אלו המשפטים. והחוקים הן המצוות שאין טעמן ידוע. אמרו חכמים, חוקים חכותי לך, ואין לך רשות לערר בהן, ויצרו של אדם נוקפו בהן, הוא אומר לו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה הרעיון בזה? ואומות העולם משיבין עליהן, כגון איסור בשר חזיר, ובשר בחלב, ועגלה ערופה, ופרה אדומה, וסעיר המשתלח. יש שם דברים שגם לא מובנים, וחלק מהם ליבו של אדם נוקפו. אני הכרתי יהודי, פרופסור, יהודי עם ראש על הכתפיים, שברוך השם למדנו יחד בצורה מאוד חזקה, הדבר אחד הוא אמר, הוא לא מסתדר. השעיר להזזל, כל שנה ביום כיפור, הוא לא מסתדר. איך אפשר?
מה, איך אפשר לזרוק
כן,
את השעיר?
כן, לזרוק אותו ככה. אז הוא אומר, זה ליבו של אדם נוקפו עליהם. זה לא רק שהוא לא מבין, אלא כל מיני דברים שזה לא מסתדר לו בכלל, אז צריך לדעת שזה הכל מהקדוש ברוך הוא והכל קדוש. זה הפירוש לשמור, אומר הרמב״ם, זה מאוד חשוב, לא רק לעשות. לא רק לעשות הכל תעשה, ובלב אתה חושב מה זה הדבר הזה שאני עושה.
ולהבין שיש משמעות מאוד עמוקה, גם אם אנחנו לא מבינים אותה.
גם אנחנו לא מבינים. עכשיו, מאוד מעניין את ההגדרה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אילו דברים שאין טעמן ידוע. רש"י אומר על החוקים שאין להם טעם. יש דברים שאין טעם.
אז הרמב״ם אומר, כן, יש טעם, אנחנו רק לא יודעים.
ואנחנו לא יודעים, כי מבחינת הרמב״ם, השכל הוא דבר מאוד חשוב. לכל דבר יש טעם. אין כזה דבר בלי טעם. רק חוקים, אנחנו אנשים קטנים, הקדוש ברוך הוא הרבה יותר חכם, אין טעמן ידוע. אז תדע שיש לזה טעם, אנחנו אנשים קטנים, ולא את הכל אנחנו יכולים להבין. ואז הוא עובר לדוד המלך. וכמה היה דוד המלך מצטער מן המינים ומן הגויים, שהיו משיבין על החוקים, וכל זמן שהיו רוטפין אותו בתשובות השקר, שעורכין לפי קוצר דעת האדם, היו אומרים לו, מה זה הדברים האלו? זה אנשים חכמים. הוא מדבר על האנשים בעלי שכל גדול, שאמרו, הדברים האלו לא, איך הם היו אומרים לו? זה לא מתאים לך, אתה אדם חכם הרי, מה אתה עושה את הדברים האלו? היה מוסיף, וככל שהם היו עורכים לו את תשובות השקר שלהם, היה מוסיף דבקות בתורה, שנאמר בתהילים, בקופיותת, תפלו עליי שקר זידים, אני בכל לב אצור פיקודיך, ונאמר שם בעניין, כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני, עזרני. דוד המלך, מה שהפריע לו זה לא אסונים שרצו להרוג אותו, מי שהפריעו לו זה אלה שזלזלו בתורה, והוא היה מגביר דבקות בתורה ומתעלם מהם. וכל הקורבנות, שאברהם מקשר את זה, אנחנו בסיום של ספר עבודה שמדבר על הקורבנות, אגב יש שני ספרים שמדברים על הקורבנות, עבודה וקורבנות, זה סיום של ספר עבודה, תחילת ספר קורבנות, הרמב״ם מסווג אותם שעבודה זה בעיקר קורבנות ציבור, כל העבודה של בית המקדש, בניין בית המקדש וכדומה, וקורבנות ציבור, קורבנות זה בעיקר קורבנות יחיד. אז בכל אופן הוא עכשיו בין זה לזה, אז הוא אומר, וכל הקורבנות כולן מכלל החוקים הן. קורבנות זה חוקים. גם בהקשר של מה שאמרנו על השעיר להזזל, שזה גם לא מסתדר ברגש, מעבר לזה שאתה לא מבין למה, אומרים, מה זה בית המקדש? אנשים אומרים, למה אנחנו מתפללים שיבנה בית המקדש ונקריב קורבנות? התפילה היום זה משהו הרבה יותר. אתה יושב בבית הכנסת, מתפלל, דבק בקדוש ברוך הוא. איך נראה בית המקדש? מקום שאנשים הולכים, שוחטים באימות, מזים דם. מבחינת הלב של האדם, במיוחד האדם בדור שלנו, הרמב"ם ישר מדבר...
זאת אומרת, לאדם יותר קל להבין את התפילה ואת הכוח שלה מאשר את הכוח של הקורבנות.
ובסוף התפילה, מה אתה מתפלל? אנשים אומרים לי לפעמים, במיוחד במקומות המשלחה.
לחזור לקורבנות.
כן, בסוף אתה מתפלל לחזור לקורבנות. אז הקורבנות זה החוקים. אמרו חכמים שבשביל עבודת הקורבנות העולם עומד, שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא, והקדימה תורה ציווי על החוקים, שנאמר ושמרתם את חוקותיי, מה שלא מובן בשכל, ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. הממילא אומר הרמב״ם, שאדם צריך לדעת, באמת, שני המסלולים האלה לחבר אותם, של שכל, מאוד מאוד שכל, להבין, להשקיע, כי רק כשאדם מבין את הדברים בשכל, הם חודרים אליו פנימה. לכן, חשוב שאדם לא יגיד, כל מה שכתוב בתורה האמת מקובל עליי, וזהו. אלא להשקיע ולהבין כמה שהוא יכול ולהתעמק, וביחד עם זה, לחבר את העניינים של הדעת שהכל זה אמת, כולל החוקים, בכך הוא מסיים את ספר העבודה, ואז הוא מתחיל, מאוד מעניין, את ספר הקורבנות בהלכות קורבן פסח, כשתכף ההלכה הראשונה, זה שאת קורבן פסח מקריבין ביודל את בניסן, אחר הצהריים. אנחנו לומדים שזה יום ההולדת של הרמב״ם בדיוק. אנחנו בחף תוות היורצייט של הרמב״ם, וההלכה הראשונה שלומדים בספר החדש בחף תוות, זה על יום ההולדת של הרמב״ם ביודלת בניסן.
הוא מנסה גם לתת הסברים לחוקים, או שהוא עצמו גם לא מנסה לתת לזה הסברים?
אז יש, יש, יש פה ושם, כן.
שהוא כן נותן הסברים.
מורה נבוכים, יש חלק שלם שמוקדש רק לזה. כל החלק השלישי שמורה נבוכים.
בכל זאת אומר שמי שלא מבין, שיבין שהוא לא מבין, ולא כן לזה הסבר.
הרי מה הוא כותב?
לא, אבל גם כשאתה לא מבין, אז אתה בכל זאת אומר, אם הוא מנתן לתת, אתה אומר, לחלק מהחוקים הסברים, שיבין האדם.
זה בדיוק מה שהרמב"ם אומר. הרמב"ם אומר, תשמע, מה זה באמת? אתה לעולם לא תבין עד הסוף. כמה שאתה יכול להבין, אתה חייב להבין. הרי הנה, פה, בהלכה זו עצמה, הרמב"ם אומר שקורבנות הם מכלל החוקים.
כן.
לא משנה שבמורה נבוכים יש לו הסבר ארוך ושלם על קורבנות.
בכל, כן, למה אבל גם
על קורבנות יש לו הסבר.
זאת אומרת, יש לו הסבר על החוקים.
יש לו הסבר, לא, אז, ואתה אמרת שזה חוקים. כן, אחרי הסבר זה עדיין חוקים. אם אתה לוקח דוגמה מקורבנות, עוסקים עכשיו, מתחילים ללמוד ספר קורבנות. הרי הרמב"ן בתחילת ספר ויקרא, שואל על הרמב"ם. הרמב"ם כותב שהקורבנות, כדי, יש לאדם נטייה שהוא צריך לקריב למשהו. בדרך כלל זה הולך לעבודה זרה, והקדיש ברוך אמר, תעשה את זה לקדושה. כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים.
זה סוג של הסבר למשל.
כן.
כן.
אז הרמב״ן שואל, לפי זה, למה האדם הראשון נקריב קורבנות, ולמה כשמשיח יבוא נקריב קורבנות. עכשיו, מי מלמד אותנו שכשמשיח יבוא, מה זה משיח? הקרבת קורבנות, איפה זה כתוב?
ברמב״ם.
זאת אומרת, גם הרמב״ם, כשהוא כותב לך משהו, צריך להבין מה כתוב ברמב״ם.
זאת אומרת, גם יש דברים שהוא הבין, ואנחנו בכל זאת לא מבינים ולא נבין. אנחנו יהיו עוד הרבה דוגמאות, בעזרת השם, בשעה הבאה, כי אנחנו חייבים את השעה הראשונה כבר לסיים. אז קודם כל, תודה רבה. זכינו ללמוד ביחד ככה את הרמב״ם, להבין.
בעזרת השם, להתחיל, כולם יתחילו.
ונדבר בשעה הבאה, איך אפשר להתחיל ואיך אפשר להצטרף להתחלה, וכל מי שרוצה לחבור למסלול הזה של הלימוד היומי, אז אנחנו נשוב לעוד שעה נוספת מיד אחרי הפרסומות והחדשות.
עכשיו איתכם היד החזקה עם אריאל ברמן. היד החזקה עם אריאל ברמן.
שלום לכם שוב, שעה שנייה של תוכנית מיוחדת, הילולת הרמב״ם, איתנו באולפן, שני רבנים חשובים, הרב יוסף צבי צירקוס, מגיד השיעור, שיעור הרמב״ם הגדול בעולם, זה קורה כאן ברדיו קול חי בכל בוקר בשש וחצי, והרב שמואל רסקין, רב קהילה במרכז חולון, הוא מחבר ספרים בתולדות הראשונים, הוא מסור את התורה שבעל פה, הייתה שעה מאוד מרתקת, עברה מאוד מהר, ואת תחילת השעה השנייה, אני רוצה, לפני שנמשיך על תולדות חייו של הרמב״ם, כי אני באמצע המתח, בכל זאת אני רוצה שנקדיש לסדר הזה של הלימוד היומי. מתי התחיל, איך זה עובד, איך זה התפתח, איזה ספרים יש שמהם ניתן ללמוד, איך זה מחולק לפי יום, יום ויום. ואולי צריך לתת את הקרדיט הראשוני לרבי מלובביץ' בעצם, שהחיה את הלימוד היומי ברמב״ם.
בהחלט, בדור שלנו זה, בהחלט בדור שלנו זה התקנה המיוחדת של הרבי, שהרבי פשוט נתן לזה חיות מיוחדת ונתן את ההפצה הגדולה של לימוד הרמב״ם בכל מקום, אבל כמו שאמרנו, הרמב״ם לא שייך לאף אחד, הרמב״ם זה של כלל ישראל.
כמובן.
וזה שייך לכל יהודי ויהודי. באמת, לפני שאנחנו עוברים לגוף הלימוד, באמת לדבר על המשמעות המיוחדת של ספר משנה תורה. למה בעצם, שואל את עצמו המאזין עכשיו, למה אני צריך ללמוד רמב״ם? יש הרבה ספרים, ובין אם הוא תנית חוכם גדול שלומד שס ופויסקים, ובין אם הוא יהודי פשוט שהוא לומד קיצור שולחן ארוך, הוא לומד את ההלכות קצת למייסה, והוא שואל את עצמו, מה, למה אני צריך ללמוד דווקא רמב״ם? אז כן, כמו שהקדמנו קודם, הרמב״ם בהקדמה של הספר שלו, פשוט מסביר מה העניין שהוא, למה הוא כתב את הרמב״ם. ואת ההקדמה היא נכנסה עם הספר שזה לדורות. זאת אומרת, זה לא רק לדור שלו, אם בדור שלו היו כאלה צרות או בעיות אחרות, אלא הוא כתב את הספר שלו לדורות עם ההקדמה. זה הכל כיחידה אחת. אז הרמב״ם כותב, הוא מתאר בהקדמה שלו את כל, בהקדמה לספר היד, לספר משנה תורה, שאגב, השם שהרמב״ם קרא לו זה משנה תורה.
אז מי נתן את השם היד החזקה, בגלל שזה 14 ספרים, זה התקבע?
כן, הבעל, שם היד ויד החזקה, כן, זה ככה נכנס. והיו שנתנו גם את השם יד החזקה לרמב״ם, אבל זה כנראה לא מהרמב״ם עצמו. והרמב״ם בהקדמה קורא לו משנה תורה, שזה שם, שם מאוד מאוד...
אסור לנו לומר יומרני, אבל...
כן, ממש, הרמב״ם עם כתפיים רחבות. והרמב״ם כותב, הוא מצייר קודם כל את סדר ההשתלשלות של התורה שבעל פה, איך היא הגיעה ממשה רבינו, ולכל הדורות עד רבשי, ואיך שהיא עברה מדור לדור, ואחר כך בתקופת הגאונים. והרמב״ם אומר שכעת, במצב העכשווי, קשה מאוד מאוד ללמוד את כל התורה שבעל פה כולה. קשה לדעת, קשה להבין את הגמרא עצמה, קשה להבין ולדעת טוב, ובטח עם כל התשובות של הגאונים, קשה מאוד לדעת. והוא אומר, הם צריכים דעת רחבה, ונפש חכמה וזמן ארוך ואחר כך יוודא מהם הדרך הנכוחה בכל הדברים הללו. ומפני זה, כותב הרמב״ם, ניערתי חוצני, שינסתי מותני ובינותי בכל אילו הספרים, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אילו החיבורים. אספתי מכל התלמודים ומכל התשובות הגאונים את כל העניינים שאסורים ומותרים ותיאורים ותמאים עם שאר דיני התורה כולם, בלשון ברורה ודרך קצרה, עד שתהיה תורה שבעל פה כולה, סדורה בפי הכל, בלא קושייה ולא פירוק, דברים ברורים, קרובים, נכונים, על פי המשפט שהתבאר בספר הזה. זאת אומרת, הרמב״ם ישב וכתב ספר, וכפי שתיארו כאן קודם הרב רסקין, הרמב״ם מראש, עוד בצעירותו, שהוא כתב את פירוש המשניות, הכל הלך לקראת זה. זה היה הפרויקט של החיים שלו, של הרמב״ם.
הוא קורא לזה בכל מקום, החיבור הגדול.
כך החיבור הגדול.
כך הוא קורא לזה.
בכל מקום, וכשאנחנו מדברים על בכל מקום, כי יש עוד הרבה ספרים נוספים שהרמב״ם כתב, אז בואו נרצה לדבר עם מישהו שהצטרף ללימוד היומי הזה, הרב שמואל טליאס, איתנו על הקו. מיד נשמע אותו. או, שלום וברכה, מה שלומך?
ברוך השם, מה שלום הרב אריאל, הרב שמואל, הרב סורקין?
אני מתמוגג כאן, אני זוכה פה ללמוד מהגדולים ביותר בתחום. ומתי אתה הצטרפת ללימוד היומי, למסלול הזה של לימוד יומי ברמב״ם?
אז ככה, בעיקרון, לפני כ3 שנים נכנסנו לנושא של פרויקט הרמב״ם דרך התלמידים אצלי בכיתה. החלטנו לעשות ככה את הפרויקט של הרמב״ם, ואמרתם, תקשיבו, עברנו כבר כמה פרויקטים ביחד, עשינו את שס משניות, וזה, אמרנו, בוא נלך על הרמב״ם, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. בהתחלה אנחנו פרסנו את זה לכל התלמידים, את כל הרמב״ם עצמו, היה משהו פשוט ממגנט. אחרי שהתלמידים עברו את הנושא של שס המשניות, והיה כבר מושגים בתורה שבעל פה, הם ראו שכל החיבור נעשה הלכה למעשה. זאת אומרת, שאתה רואה משניות, עד עשר אחד, תאי נושא עד שזה, רבי שמעון אומר ככה, רבי מאיר אומר ככה, אבל הלכה למעשה אין להם ביד. אבל שראו את הרמב״ם, את ההקדמות שלו, את הדברים הברורים, זה היה פשוט ממגנט.
אז בעצם אתה לומד עם התלמידים כל יום את הרמב״ם?
אז זהו, עכשיו, זה עשינו פעם שעברה, לגמור את כל הרמב״ם ככה בתקופה מסוימת, לא לפי הסדר. עכשיו התחלנו בחודש תמוז שהתחיל המחזור של הרמב״ם, אמרתי שאני לוקח את זה כמו שצריך, ולקחתי את הקבוצה של התלמידים שלי, והתחלנו את זה כסדר, כמובן בליווי של המכון ששיננה, שהם עשו ממש פרושות עבודה מהממת ביותר. הרמב״ם מוגש בצורה מבוערת. עכשיו, כל הזמן...
רגע, צריך להזכיר, הזכרת שיננה, אז בוא נספר לכולם את הבשורה. בעצם זה כוכבית 6885, לכן זה שיננה גם, סוג של, נכון? כן. 6885, זה מוקד שבו ניתן לשמוע שיעורים ברמב״ם, נכון?
את הרב צירקוש, אנחנו פשוט מתפוגגים לשמוע אותו כמדי יום, אני והתלמידים, אני אומר להם, שמע, מה שאנחנו לא הספקנו בכיתה, תכנסו, תשמעו את הרב צירקוש, פשוט זה משהו עונג שאין כדוגמתו. גם הנושא של הדרבון, של המבחנים, וכל מה שמעבר לזה, הליווי, משהו פשוט ממש מיוחד. הרמב״ם המבואר שהוא מוגש לתלמידים כמדי חודש, אני חושב שהרמב״ם יכול לחבר כל יהודי, ואין אם זה תלמידים בכיתות הנמוכות, שהם קוראים את הרמב״ם עם הפירוש, כל אחד בלפי הבנה שלו, עד יהודי בגיל 99. עכשיו אני יכול להגיד לך בפן האישי, שכל הזמן שלמדנו בכולל, אתה יודע, אתה לומד את הסוגיות, בדרך כלל עולם הישיבות והכוללים, מחולק לשתיים. בחלק הראשון לומדים את היוני, את הגמרות בפנים, ראשונים, אחרונים. עכשיו, לא תמיד אתה מגיע להלכה למעשה, עד איפה שהגעת לפי האספק. ואילו אחרי צהריים, זה הנושא של הפקיעות. וכל פעם יש איזושהי צביצה בלב, מתי אני אספיק להיות כמו, כמו הרב קרניבסקי, לדעת את כל המכלול של התורה, כל ההיקפים שיש בתורה, שהגענו לנושא של הרמב״ם, אתה יכול לקבל את שני המצבים. א' כל, ההכרעה למעשה. נכון שבהרבה מקומות לא פסקים כמו הרמב״ם, יש לנו את מרן השולחן ערוך, אבל עצם העובדה...
בעיקר בני תימן עדיין פוסקים לפי הרמב״ם.
כן, בסדר, זה נכון. אני אומר, כאילו, הסך הציבור הכללי, עצם העובדה שיש לך הכרעה על כל מה שלמדת, ההקדמות שיש לכל נושא, יש לך את ההיקף האדיר שעשה הרמב״ם, כמו שהסבירו הריבון, כמו שהסבירו הרבנים בטוב טעם בשעה הראשונה, את כל המכלול שבדברים שיש ברמב״ם, לא באתי רק להוסיף. אני אומר, זה משהו שהוא יכול להשלים כל בן תורה. גם בעולם הישיבות, גם בתור אברכים, שאתה עושה משהו ביד, סך הכל השקעה של רבע שעה, 20 דקות ביום, כמו שהרב צירקוש אמר, אתה יוצא עם אספק אדיר. בפרט להכניס את זה לצעירי הצון. אני עושה את זה תוך התלמידים שלי, כיתות זין. אמרתי, שמע, אתה לומד, יש לכם עכשיו גרסא דינקותא. קבלו עכשיו את המושגים מגיל קטן. אתה יודע מה זה ילד יוצא עם היקף כזה אדיר של מושגים?
טוב, אז זה בהחלט כדאי להתחיל בגיל צעיר, מי שיכול כמובן.
אתה יודע, כבוד הרב, באיטליה היו לומדים עם ילדים בבית ספר, בחיידר, ולומדים איתם רמב״ם. יש לנו רמב״ם, הרי איטליה הייתה מקום שבו התפיסו את כל הספרים. יש רמב״ם לילדים. עם מנוקד. מלפני 400 שנה, שזה מה שלמדו בחיידר, כבר היה שולחן ערוך, אבל בחיידר היה אחרי שבעצם שרפו את התלמוד, היה אסור ללמוד גמרא. אז מה למדו בחיידר?
רמב״ם.
רמב״ם.
טוב, הרב שמואל אטליאס, תודה רבה ששיתפת אותנו, חיזקת אותנו עוד בחשיבות של לימוד הרמב״ם, תודה רבה לך. ואני רוצה לשמוע מאוד מישהו, הרב אליעזר פרנקיפור, אמרתי נכון את שם המשפחה?
כן, ברוך השם, כן.
טוב, אז הצלחתי. מתי אתה התחלת במסלול של הלימוד היומי?
אז זהו, שאני, השנה, זה המחזור הראשון שלי.
זאת אומרת, לפני כחצי שנה, אם כך.
כן.
ואיך זה בינתיים?
ברוך השם, זה ממש גרם לי להתעלות רוחנית, זה אומר בכל המובנים בחיים, ותמיד החלום שלי היה זה להתחיל לימוד הרמב״ם, ותמיד אמרתי, כאילו, לא היה לי משהו מחייב. תמיד חיפשתי משהו מחייב, עד שראיתי באמת את הארגון הגדול הזה, שקוראים לו שינה, שעושה רק דברים גדולים באמת, ואני עושה עוד כמה ארגונים אני לומד בהם, וברוך השם, אבל כאילו כל יום ללמוד פרק באמת, בהתמדה ולהבין, ומושגים פשוט, שלא כל יום רואים אותם.
אבל אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שלמד הרי בישיבות, ומן הסתם גם בישיבה, הזכרתם לא פעם את הרמב״ם, מה זה שונה עכשיו הלימוד במסלול היומי מהלימוד שלפני זה שידעת מהרמב״ם?
זוהי שאלה ממש מסוינת. זה בדיוק את המושגים שראיתי בגמרא ולמדתי בכל מיני מקומות, כדוגמה, בגמרא בקידושין, אומר, בדיוק אנחנו עכשיו עוסקים ברמב״ם בהלכות שקלים, בתרומת הלשכה וזה, בגמרא בקידושין בדף מונדלת המונדלת, אומרת שמדברת שם על תרומת הלשכה, תקנית חדתין, מועלים, לא מועלים, וכן זה גם הרמב״ם מזכיר את תרומת הלשכה, וכאילו, אני לומד את זה, וכאילו אני אומר, וואי, זה מה שלמדתי, הנה, אני עכשיו רואה, ואני כאילו ממש מתחדש לי, ואני רואה שזה בדיוק מה שלמדתי, הרמב״ם מזכיר את זה, וממש, אני מתחיל להיזכר בכל הסוגיות שלמדתי, וממש, אני רואה את זה ערוך, את הרמב״ם. ממש, ממש חשוב מאוד מאוד, אני מציע לכל אחד ששומע אותי גם עכשיו ברדיו, שבאמת, מתוך הצעה באמת אישית שאני לומד יום יום, ברוך שם את הרמב״ם, שזה באמת מחזק אותי, ואני יודע בדיוק את כל ההלכות, ולא את ההלכות, גם את הפרטי פרטים שאין כל אחד שכביכול מתמקד בזה. הרמב״ם באמת התמקד על כל דבר, כמו שהזכירו כבר, הרב צירקוס, אני מקווה שאני אומר את השם טוב.
בהחלט. כמו שאני אמרתי את שלך נכון, אתה גם אומר את שלא נכון.
כן. שבאמת, הרמב״ם מתמקד על פרטים הכי קטנים, הוא לא עכשיו מדבר בכלליות, או פוסק משהו בכללית, הוא מדבר ממש על הפרטים הקטנים, שזה בעצם מה שהגמרא, הוא באמת...
יפה.
כל נפש
אז יכול... אני חייב לומר לך ולרבנים פה, שהמחנה המשותף שאני מזהה בין כל הדוברים הערב, זה שולט מיוחד כשמדברים על הרמב״ם. ואז, אז אנחנו מודים גם לך...
הנשר הגדול.
כן, בדיוק, הנשר הגדול. אליעזר פרנק יפור, תודה רבה גם לך. ואני רוצה לשמוע עוד חיזוק ברשותכם. גם עמנואל אלון, אתה איתנו?
שלום וברכה.
מאיפה אתה אגב, עמנואל?
מירושלים.
ומתי אתה חברת ללימוד היומי ברמב״ם?
אני, מאז שהייתי בישיבה, יש לי איזה עקיצה כזאת בלב, מתי אני אצליח ללמוד את הרמב״ם. היה לי איזה חבר שבשיעור,
כן.
נסענו בדיוק, זה היה כף בטבת, והוא עשה סיום של הרמב״ם בציון, ואני אמרתי לעצמי, איפה הוא ואיפה אני? זה היה בזמנו, וככה סחבתי איזה שנים, אבל כשבאב הסתובבתי וראיתי את התמונות של שינלה שפרסמו על הרמב״ם, בהתחלה חשבתי זה גדול עליי, אבל התחלתי ללמוד פרק ועוד פרק, ועם הרמב״ם המבואר שעשו את זה בצורה כל כך קצרה וקולעת וברורה, זה פשוט תענוג.
איך משיגים אגב את הרמב״ם המבואר הזה, שאתה כבר השני שמזכיר לנו?
והחובות של השינלה עצמם, שהם פרסמים, שהם דרכם, זה מגיע הרמב״ם בצורה מסודרת, ומתחת יש את הביאו רמב״ם המבואר.
אז רגע, אני מבין ככה תוך כדי שאנחנו מדברים, שמי שרוצה להשיג את זה יכול להתקשר פשוט לכוכבית של שיננה, כוכבית 6885, ודרך זה יוכל להשיג את הרמב״ם המבואר.
דרך יש רכזים שמפוזרים ברחבי הארץ בצורה מאוד מאוד מסודרת, והוא רוכש את מקבל את הספר הזה.
אתה מצליח להקפיד באמת כל יום לא לפספס?
כל יום, ברוך השם, לעבור על 10 דקות רבע שעה, זה לא לוקח כל כך הרבה זמן. לפעמים החבר'ה מרגישים שזה להקיף, כי הרמב״ם עשה עבודה גדולה, מאוד כזה, מי אני שאני אתן כזה דבר לרמב״ם, אבל אני אומר, הרמב״ם, איך שקודם דיברו, הרמב״ם לקח את כל התורה של הטבע וכימת אותה בצורה כזאת מסודרת עם הטעמים וכל הסדר המסודר של המצוות, ולקחו שיננה וביארו את הרמב״ם בצורה פשוטה וברורה, עם הרמב״ם מבואר, שאתה בתוך זמן קצר עובר על פרק, אתה פשוט קולט את ה... הנה קודם מישהו הזכיר לפניי על שקלים. נושא של שקלים, מחצית השקל, זה דבר כן. קצת מורחב וגדול, אבל בצורה שאתה נומד אותו בצורה מסודרת עם הביאור, ואפילו, הנה גם קודם גם הזכירו אותם חכמים גדולים שלומדים את כל הש"ס והקיפו, וגם בעלי בתים, וגם זה נוגע בכל הקצוות של כן. כל האנשים. בן אדם יכול לקלוט בצורה ברורה פרק, איכותי וטוב.
השתכנעתי. תודה רבה לך שחיזקת גם אתה, אותנו, בחשיבות. אז אמרתי קודם, ואני אחזק את מה שאמרתי קודם, הלעת שיש לכולם כשהם מדברים על זה. קודם כל זה עושה חשק, אני חייב להודות.
בלי להתלהב, ככה זה.
באמת זה משהו מליף שאי אפשר לתאר. כל מי שנכנס לזה, אני ברוך השם בעניין של הרמב״ם כבר די הרבה שנים, ובכל מיני מקומות, ברוך השם שזכינו שאנשים שנדבקו בזה, הם פשוט באים להגיד תודה. מאזינים יקרים, אתם תגידו תודה. זה משהו אחר.
צריכים הזדמנות, עכשיו להצטרף.
פשוט לקפוץ על ההזדמנות.
כי מתחילים, כמו שאמרנו, הזכרנו את זה בשעה הקודמת, מתחילים מחר, נכון? במסגרת הלימוד של פרק ביום, אז מתחילים מחר נושא חדש.
כן, הלכות קידוש החדש, זה לא סתם נושא חדש, זה נושא מיוחד מאוד. אז אם באמת נחזור לזה, המיוחד ברמב״ם זה שיש בו את כל הלכות התורה כולה. זאת אומרת, התורה שבעל פה כולה, בספר, שאתה יכול לסיים אותו בלימוד יומי, שאתה לומד פרק ליום, בשלוש שנים אתה מסיים את כל התורה שבעל פה כולה, שזה משהו שפשוט אין דרך אחרת לאדם אחר, לכל אדם, קטן כגדול, זאת אומרת גם תלמיד חוכם הגדול, שיושב ולומד, אמרנו שעשו פויסקים, אבל פשוט לדעת את כל התורה בצורה מסודרת, שכל הדברים ברורים, כל אחד במגירה אחרת, מסודר בצורה יפה וטובה,
לדעת גם איפה למצוא את הדברים אחרי שלומדים.
אני הכרתי בחורים שלא הסתדרו כל כך בעולם הישיבות, אברכים היום. הכרתי לא הסתדרו בישיבה, אבל רמב״ם באיזשהו שלב החליטו ללמוד רמב״ם. ואתה מדבר עם אנשים מסודרים, ראש ישר. הסיסטם, המסגרת לא התאים עליהם, לא לכל אחד מתאים הכל. ואתה מדבר איתם, ואתה פשוט רואה תמיד חוכם. למה אתה רואה תמיד חוכם? אתה מדבר איזשהו הלכה, הבן אדם אומר לך, זה היסוד שלה, זה המבנה שלה, לשם היא הולכת. לא שהוא יודע כעת הלוך למעשה, זה לא שכון ערוך. הוא לא קיבל כעת צמיחה לרבנות. אבל כל נושא שרק תזכיר לידו, יש לי כזה חבר. כל נושא שתזכיר לידו, אגיד לך, אני אסביר לך מה, מה ההיגיון בזה, איך זה בנוי, מה, מה המבנים ההלכתיים של זה. הכל פתאום ברור כל כך.
תקבל ידיעות ברורות. אני יכול להגיד מניסיון. אני, ברוך השם, זכיתי להיות, מגיד שיעור בישיבה. אני לומד, מלמד גמרא לעיון בישיבה. אז אתה יכול ללמד, אתה מלמד את המסכתות שלומדים בישיבות, נושים, נזיקים, מזמנים, את כל הלומדוסים, מקצויסים והנסיבס וכל העניינים, אבל אתה לומד טויספס, פתאום מביא לך איזה מושג שאתה לא מוצא בו את ידיך ואת רגליך, אתה לא מבין בכלל על מה מדובר, ואתה פותח את הגמרות ומסתכל, כשאתה לומד את הרמב״ם זה אחרת לגמרי. זה אין נושא שאתה לא יודע, אתה יודע על מה מדובר, אתה יודע איזה בצורה ברורה שלך, לא הגדול.
דרך הלימוד של הרמב״ם גם קל יותר להבין את שאר הדברים שלומדים בהם.
נכון, לגמרי נכון, כי כל התורה זה מכלול אחד. אז זה מצד אחד לתלמידי חכמים, ומצד אחד לאנשים שקשה להם ללמוד ולהבין שהם לא כל כך מכירים. הרי הרמב״ם כתב את זה בצורה ברורה ופשוטה, יחסית, יחסית. אני לא אגיד שזה לא דורש שום מאמץ. זה צריך, צריך להשקיע. צריך להשקיע וללמוד, מי שיכול ברבע שעה ליום, אפילו יותר, לפעמים חצי שעה ליום. אגב, השיעור פה ברדיו כל חי, של הפרק אחד, זה עורך כחצי שעה ליום. כן. כי, כדי להסביר ולהביא את הדברים היטב, זה יותר במובן של חצי שעה. זאת השקעה מסוימת, זה לא לעשות ככה וזהו עם האצבע, אבל עם ההשקעה הזאת, אתה מגיע כל כך גבוה לדבר, לדעת את התורה שבעל פה כולה, זה יחידי סגולה שבדור בקושי יכולים להגיע לזה. אני יכול להגיע לזה כל אחד ממש. רבותיי, כל אחד מהמאזינים, כל אחד ששומע אותנו עכשיו, יכול את כל התורה שבעל פה כולה לדעת, להשקיע. בהתחלה זה ללמוד את כל התורה שבעל פה, אני לא אגיד שמפעם אחת ללמוד את הכל, אתה כבר יודע הכל. אבל קודם אתה מתחיל לקבל מושגים, ואתה לומד את זה עוד פעם, ועוד פעם, ולאט לאט זה נהיה יותר ברור, ויותר מסודר, וזה כשאומרים כל התורה שבעל פה, זה הכל ממש, לא רק דברים שהם לא נוגעים לזמן הזה, כמו קורבנות.
אפשר לדעת, אבל כשלומדים את הלכות הרמב״ם, אפשר לדעת מה כיום נוהגים כמותו ומה לא?
אז זה כבר פרט נוסף. ההלכה למעשה, קודם כל הרוב הגדול של ההלכות כמובן, הן גם נוהגות למעשה.
כמובן.
הרוב הגדול, אומרים שהרייבד הוא המסכים הכי גדול של הרמב״ם. על 95% מהרמב״ם הוא נותן הסכמה. יש מושג כזה בלומדוס, שאתה מוצא איזה רייבד, אתה אומר, רגע, בהלכה הזאת הוא לא השיג, אז הוא סובר כמו הרמב״ם. אז זה סותר ל... אז זאת אומרת, הרייבד הוא המשיג הכי גדול.
איפה שהוא לא חלק, אז הוא מסכים.
כן, כמה הוא חולק כבר? הוא חולק על מספר מצומצם מסוים.
2,000 מקומות.
כמה?
2,000 מקומות.
2,000, מתוך?
שום דבר, מה זה?
10,000.
כן, הרבה מאוד.
יש 1,000 פרקים של רמב״ם. אז כאילו הוא חולק פעמיים בכל פרק.
כן, נו, זה הרבה.
כן? עכשיו, זה אני אומר, גם הדברים שלא לגמרי פוסקים עליך כמותו, עכשיו תוך כדי לימוד, וברוך השם שזוכים לכבוד הרדיו החשוב הזה, כמו שאמרת כל כך הרבה אלפי מאזינים, אז צריך יותר ללמוד את החומר. אתה רואה איך כל עולם ההלכה בנוי עליו. זה בעצם הכל, כל השולחן ערוך, הכל, שולחן ערוך זה לשונות ממש, הגדרות, הכל בנוי על הרמב״ם. לפעמים חולקים על הרמב״ם, אבל כשחולקים זה על הרמב״ם.
חולקים הלכתית, לא חולקים מהותית. גם מהותית חולקים, אבל חולקים... הוא אמר משהו.
לא, אבל זה הגדרה יפה, מה שאמר פה הרב צבי.
כן,
חולקים על הרמב״ם.
כן, כן, זה הרמב״ם.
יש על מי לחלוק.
זה הכל ברמב״ם. זה לא יאומן איך הרמב״ם הוא כל כך מרכזי. ובעיקר, מה שנוגע, בעיקר זה להוריד את זה למעשה. רבותיי, היום זה היורסייט של הרמב״ם. ביורסייט יש כוח מיוחד של הצדיק. הכוח המיוחד של הצדיק זה לא רק בבקשת ברכות וכל מיני דברים, זה הכל טוב ויפה. הכוח המיוחד של הצדיק זה בלימוד תורתו. ובלימוד של הרמב״ם זה כוח מיוחד להתרומם, להגיע לגוואים אחרים, לדברים, כמו שאומרים, שלא הכרתם. זה לחיות בעולם אחר. יהודי שיודע את כל התורה שבעל פה, זה יהודי אחר. זה יהודי שדבוק בקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. זה יהודי שהתפילה שלו אחרת, שהמעשים טובים שלו הם אחרים. ודאי שלימוד התורה שלו, כל דף גמרא שהוא לומד, כל סימן בקיצור שולחן ערוך או בשולחן ערוך שהוא לומד, הוא אחרת. זה להיות במקום אחר.
אז כל אחד כמובן יכול להצטרף כבר מהלילה, לפתוח את הרמב״ם שכבר יש לו בבית, ולהתחיל בהלכות קידוש החודש. מי שרוצה משהו שקצת יעזור לו ויקל עליו, אז יכול לפנות לשיננה בכוכבית 6885, ויסדרו אותו ממש.
יעשו לו את החיים כאלים. מקיים מצוות עשה של תורה, של ידיעת התורה. יש מצווה לדעת את כל התורה כולה.
נו, אז חייבים, אז בכלל חייבים.
בתוך ההתלהבות הגדולה הזאת, יש לנו פה את המנחה באולפן, שהוא גם, אני רואה, מאוד...
תעני, אני אתחבר לשיננה. אני מניח שאפשר לקבל דרך שיננה, נכון? איזשהו...
אני חושב שאפשר.
איזו מסגרת של...
אתה ודאי, ודאי.
לא צריך שיתרמו לי את הספרים, אני כוון שיתנו את הסדר היומי, המסודר, שנוכל לדעת.
כן, אז בעיקרון זה די פשוט. מחר מתחילים הלכות קידוש החודש, לפי המסלול של
פרק אחד.
כן, מתחילים הלכות קידוש החודש, פרק ליום. מה שסיימת מחר, אתה ממשיך מחרתיים.
לפעמים אני אתקשה, אני יכול אז גם לשמוע את השיעורים של הרב צירקוס ברדיו, כמובן, ב6:30 בבוקר.
השעות שלך?
ודאי, מה?
אני
בן צדק יומי מסתובב בשעה הזאת, אבל יכול להיות שאני נזמן את זה אחרת.
אני רוצה להגיד לך, באמת, לשלוחות של הרדיו זה לא יומן. אני ברוך השם זוכר למסור שיעורים ברמב״ם כבר די הרבה שנים, אבל לדעתי פשוט כולם ב6:30 בבוקר, לפי התגובות שאני שומע, כולם שומעים רדיו כל חי, כנראה גם בשעות אחרות. אבל בשעה הזאת, פשוט זה לא יומן. עכשיו, זה מכל שכבות העם. אני שומע תלמידי חכמים, פשוט אני שומע מתוך כוללים על יהודים. אומרים לי, זה יהודי שהוא כבר, מישהו אמר לי על יהודי שהוא מכיר מהכולל שלו. יהודי שהוא כמעט בן 60, תלמיד חכם, שבקיא בכל התורה כולה, הוא אומר לו, התחלתי לשמוע אורו עיניי, אני עכשיו לומד את כל התורה. עכשיו, אני שומע ממקומות אחרים, אני עכשיו ממש באתי לפה בדרך, פסעתי שיעור בגבעתיים. גבעתיים, אתה יודע, העיר שהיא לא, היא ליד בני ברק, אבל עיר מסוג אחר. יש שם יהודים ש... אמר לי שם השליח, יש שם יהודים שהם לא שומרי שבת, שלומדים כל יום רמב״ם.
זה יוביל אותם כמובן.
ברדיו, זה לא יאומן. בקיצור, זה לכולם ממש, זה שייך לכל אחד.
אנחנו חייבים לצאת לעוד הפסקה, מיד אנחנו נשוב, ועוד קצת, גם על הספרים הנוספים של הרמב״ם, גם על ספרי הרפואה, אם תוכלו לענות לי, אני אשמח לשמוע, וגם כמובן על המשך חייו של הרמב״ם, עצרנו בהגעה למצרים ונעצרנו שם, אז אנחנו כבר נשוב.
עכשיו איתכם, היד החזקה עם אריאל ברמן.
שבנו, איתנו באולפן הרב יוסף צבי צירקוס והרב שמואל רסקין, ואנחנו רוצים לצרף עוד לומד רמב״ם יומי, שיתאר לנו גם הוא איך הוא התחבר ללימוד הזה. שלום לרב ישראל מאיר גולדברג.
שלום וברכה, שלום וברכה לכולם, לכל המאזינים וגם לכם.
מתי אתם התחברתם ללימוד היומי?
אני התחברתי ללימוד הרבה ממש במחזור הזה, כשהתחילו ראיתי את הפרסומות של שינני.
כן.
דבר מדהים הוא שאני החלטתי, ממש קצת לפני שהתחיל המחזור הנוכחי של הרמבה מפרק ליום, החלטתי שהגיע הזמן פשוט לעבור ולהכיר את התורה. אני רציתי קצת יותר בלומדס, דברים כאלה, להכיר מושגים, פשוט להכיר, זה הדת שלי, והגיע הזמן להכיר אותה.
אתה מדבר כמו אחד שלא פתח גמרא מימיו, ולא כך, מדובר במישהו שישב ולמד.
כן, ברוך השם, נכון, נכון, נכון.
אז מה, אז בכל זאת הרגשת שכדי להכיר...
כמה שאנחנו יושבים ולומדים סוגיות ועניינים והספקים וגמרות, תכלס, אדם לא תמיד בכוחו להקיף ולדעת, הרבה הרבה מהנושאים חסרים. אני קניתי מנחס חינוך, ופשוט אני החלטתי שאני עובר על החינוך, ומה שאני יכול להסיק ממנחס חינוך. יחד עם זה שאני מתחיל, פתאום מתחיל, אני רואה את הפרסומות של התוכנית של הרמב״ם פרק ליום, ואני התחלתי את זה, אני אומר לך, זה פשוט, וסופו של דבר לא היה לי אופציה לשתי הדברים, בעזרת השם עוד היד נטויה למנחס חינוך, כן, בסדר, אולי כששינני יעשו פרק ליום בחינוך.
יכול להיות שאתה עכשיו במשפט הזה יוזם פה גל חדש של לימוד יומי.
בעזרת השם, תראה, מי ש... יזם את זה, וכל מי שמעודד את זה, לדעתי זה זיכוי הרבים שאין כמוהו. וזה פשוט, הרמב״ם, אני אומר לך בהרגשה אישית, הרמב״ם, זה חשוב גם שידעו את זה, הרמב״ם היומי, שאחרי שאני לומד את הפרק ליום, אני פשוט מרגיש רווי, רווי, פשוט, הנה, לזה הייתי צמא, ואני מרגיש, הרבה אנשים, אני הייתי פשוט נותן להם, במקום אנטיביוטיקות, במקום ללכת לחפש פה איזה כל מיני, לסמך פה, ריגוש שם, דברים כאלה, קחו רמב״ם פרק ליום. הרבה בחורים, זה היה עוזר להם, בחורים שאיבדו אותם בלימוד. החזוני שאומר שכדי ללמוד, צריך לפתוח את האהבה והרצון ללמוד תורה, ואז המוח פתוח. דרך אגב, זה גם פתרון להרבה בעיות קשב וריכוז. הרצון, השמחה והכיף, ואז המוח פתוח. איך מפתוח את זה? אתה יודע איך? אני אומר לך אני, על עצמי...
בפרק יומי של רמב״ם.
ליום, פרק ליום, אתה פתאום רואה איך הכל מגיע, מי נותן התורה, מהר סיני, בצורה כל כך ברורה. הרמב״ם שהיה חי לפני קרוב לאלף שנה, כתב בצורה הכי ספרותית שיש היום, שלא מצאינו דבר כזה בכל הראשונים, וזה פשוט... אתה רואה את כל התורה בצורה כל כך מסודרת, כל כך ברורה. אני רואה על עצמי שזה גם מתחלק לכמה נושאים, אני לא יודע, אני אולי אתה מתכנן לשאול אותי שאלות, אבל גם שדיברו איתי משינני, יצא לי כמה פעמים לדבר איתם להזמין ספרים, רציתי לחזק אותם, וכשאני מדבר על זה, זה פשוט זה נשפח לי.
אז הנה, זה נשפח לך גם פה בשידור, לא תרת לנו מקום לשאלות, אני חושב שהצגת את הדברים בצורה, אני השתכנעתי. זאת אומרת, אני בהחלט מאמין לך.
יש מקומות שכתבו, יש לנו התמכרויות בדור שלנו. אנחנו צריכים לפתח לעצמנו התמכרויות חיוביות, וככה אנחנו נוכל להתמודד עם ההתמכרויות האחרות. כל מיני הרגלים, עיתונים, טלפונים, הכל יש, כן? ואם אנחנו פשוט נפתח התמכרות, זה פשוט, זה ממכר.
שר כוח על הדברים החשובים. הרב ישראל מאיר גולדברג, תודה רבה לך.
הרב גולדברג, תסתכל ברמב״ם סוף הלכות איסורי ביה, שם הרמב״ם כותב מה העצה להתמכרויות. הרמב״ם כותב שהעצה להתמכרויות זה לימוד התורה, תסתכל שם.
הנה, אז הנה, עוד חיזוק לדברים.
אני לא אוהב להיכנס לשמות, אבל לדוגמה רמב״ם הלכות תשובה. לפני שמדברים על שיחות, על תשובה וזה, ללמוד רמב״ם, אני הייתי במבחן בסוף מדע, דיברתי עם אברכים, ללמוד רמב״ם הלכות תשובה זה הדבר הכי מחזק שיכול להיות. לפני כל שמדברים תשובה וזה, זה בדיוק היה באלול, זה היה ממש הלכה למעשה. זה היה בעשר זה מתשובה, רמב״ם הלכות תשובה. ללמוד את זה, לעבור על זה, זה ספר מוסר הכי מדהים.
תודה רבה לך, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה. הוא הזכיר פה מבחן משהו? יש מבחנים גם במסגרת שיננה?
ארגון שיננה שבאמת זה ארגון נפלא, הם גם עורכים מבחנים, יש סדר קבוע של מבחנים. להתקשר למספר שהזכרת,
אני אזכיר אותו שוב, כוכבית 6885.
שם יש את כל הפרטים, יש מבחנים קבועים, יש גם מלגות. במלגות בדיוק אני מגיע גם לסוכריות שיש ברמב״ם, הוא הזכיר אנטיביוטיקה.
כן.
אז ברמב״ם יש 83 הלכות, נאמר הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות אישות, יש 83 כאילו הלכות.
הלכות זה בעצם פרקים של הלכות, שכוללים בתוכם הרבה הלכות.
כאילו מסכתות.
כן, מסכתות של הלכות, כן.
כל הלכות האלה מוקבים מכמה פרקים.
כן.
אז יש 83 ביחד. אז קודם כל מעניין, הזכרנו קודם שהרמב״ם נולד בערב פסח, בדיוק לומדים את זה ברמב״ם, והוא הסתלק בחף בטבת. הרמב״ם חי 70 שנה, זה שלמות, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אמר דוד המלך, גם הוא חי 70 שנה, אבל זה 70 שנה, פחות כמה ימים, 83 ימים. מחוף טייבס עד י"ד בניסן, עד ערב פסח, בדיוק 83 ימים.
כמו 83
ימים משלים. זה אומר שחלק, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? להגיד שזה החיים של הרמב״ם. זה חלק מהחיים שלו. כל יום זה הלכה. עכשיו, מעבר לזה, 83 זה גימטריה מחלו. וכתוב שלימוד הרמב״ם זה, אם חפשים סגולות, אז זה סגולה כנגד המחלות, הזכיר אנטיביוטיקה, הזכיר לי העניין, הלימוד הרמב״ם זה פשוט סגולה כנגד מחלות, היום עושים חיסונים ועניינים, אז בסדר, החיסונים זה עניין חשוב שלעצמו, בגשמיוס, אבל צריך בעיקר חיסון רוחני מכל המחלות, אז הרמב״ם זה החיסון האמיתי, זה כנגד כל ענייני המחלות, עכשיו הרמב״ם ממש ממעשים שאני יודע, אני מסתובב מסביב לעניינים של הרמב״ם כבר די הרבה שנים, ממש בעניינים של פרנסה, בעניינים של בריאות, בעניינים של נחת מילדים, פשוט זה טוב לכל העניינים, כל דבר טוב שרק יש בעולם הזה שלנו, אפשר לקבל מהרמב״ם, אבל זה מעבר, זה כבר הסוכריות מעבר, זה לא העיקר, מי מחפש סוכריות? כשאתה יכול לדעת את כל התורה כולה, את כל התורה כולה, זה דבר שגדולי עולם זכו לזה, וכל אחד הרמב״ם נתן לנו את האפשרות לדעת את כל התורה, אז זה בשביל להרגיע את היצרור, שהוא אומר לך רגע רגע, פה יש לך איזה עסק, ופה יש לך רופא,
זאת אומרת יש את הסוכריות האלה שיכולות להרגיע את היצר הרע, אבל קודם כל המהות זה לדעת את התורה.
המהות לדעת את כל התורה.
אבל אם הזכרנו את הנושא של המחלה, מה שנקרא, שזה בעצם, זה הגימטריה של
83.
של ה-83, והזכרנו גם את האנטיביוטיקה ואת התרופה בעצם, אבל הרמב״ם, חוץ מידי יד החזקה,
הוא
היה רופא גדול, וכתב ספרי רפואה רבים.
נכון.
אז קודם כל, איפה מוצאים את ספרי הרפואה של הרמב״ם?
יש לקנות אותם, זה לא ספרי יהדות, זה ספרי רפואה, ספרי רפואה מקצועי ממש. הוא כתב ספרים על תרופות, הוא כתב ספרים על רפואות כל מיני, הוא הגדיר מחלות. זה רפואת ימי הביניים,
אבל אי אפשר להציג את זה בצורה מרוכזת, נכון? יש את הכל בצורה מסודרת, או שעוד לא...
יצאו ספרים, כל מיני יוצאים ספרים בנושאים האלה של אנשים שמנסים להראות את שיטת הרמב״ם ברפואה, ו... אני אגיד לך, אני חושב שעבורנו הרפואה הכי גדולה זה יסודי התורה,
זה נכון, ודאי. אבל לא, אבל צריך, אז הוא כתב גם את זה, הוא כתב גם בעצם את המורה נבוכים.
כן. רגע, אבל לפני המורה נבוכים, אני רוצה, חשוב להגיד שאתה שואל על הרפואות, אריאל, יש גם בספר משנה תורה, את ספרי הרפואות לא יצא לי כל כך ללמוד, בספר משנה תורה יש פרק אחד, אמרנו שזה מקיף את כל התורה כולה. עכשיו, מיסודי הדת, או, סליחה, אחד הדברים החשובים ביהדות זה להיות בריא.
נכון.
יודעים עכשיו, כל הזמן מדברים על זה. אז יש פרק שלם ברמב״ם, בהלכות דעות, שבו הוא מרכז באופן תמציתי את כל היסודות שלו מבחינת איך האדם אמור להיות בריא. מה לאכול, מה לא לאכול, איך לאכול, מתי לאכול, כמה לישון, איך ללכת, איך מתרחצים, כל הדברים מסביב, פרק אחד, פרק ארוך יחסית.
זאת אומרת, זה לא רפואה לרופאים, אלא זה רפואה לאדם.
כן, כן, שכל אחד חייב לדעת.
הלוכה, הוא אומר זה הלכה, זה חלק מההלכות, מבחינת הרמב״ם, אדם צריך להיות בריא, אז הוא כותב...
איך צריך להתנהג, כדי להיות בריא.
הוא מסיים את ההלכה ואומר, אני מבטיח לו, אני ערב לו, שהוא לא יחלה. שמישהו שומר על ההלכות האלה לא יחלה.
מתי מגיעים לזה במסלול היומי?
זה בהתחלה יחסית, זאת אומרת כבר עברנו את זה.
אז זה צריך לחכות למחזור הבא. או להתחיל מהיום וככה להשלים פערים.
לא, אז צריך להגיד, אם אתה כבר מזכיר, מאוד חשוב ללמוד את מה שכולם לומדים. קודם כל יש עניין של אחדות ישראל. אז כשאתה לומד עם אחרים זה...
יש גם את כוח הציבור.
כוח הציבור, וגם מניסיון שאתה לומד לבד, אז פה יש סיבה ושם יש סיבה ואתה מאבד את הכסף.
וכשיש רצף, יש מחויבות, אז כדאי...
זה הרמב״ם היומי, כדאי להצטרף. עכשיו, חשוב גם, אתה לא חייב ללמוד את זה מהתחלה. הרמב״ם הוא מסודר, ממש כל הלכות זה בפני עצמן, כמעט כל פרק בפני עצמו בדרך כלל. אפשר להתחיל, במיוחד שמתחילים עכשיו קידוש החודש, בטח אפשר להתחיל. אבל ממש אפשר תמיד להתחיל, גם אם הפסעת איזה יום אחד יום, אתה כמעט תמיד יכול להתחיל מהפרק הבא. זה שונה מדף היומי, שאם...
שיש איזשהו רצף מסוים שחייבים לדעת.
פתאום באמצע טיופטה וקושייה ותירוץ, תושמה, אתה לא יודע על מה מדובר. פה
כל פרק מחזיק בפני עצמו.
כן, מחזיק בפני עצמו, וזה אחת המעלות הגדולות של הלימוד הזה.
אז יש את היד החזקה כמובן, ויש את הפירוש של המשניות, שכתב בעצם הדבר הראשון שכתב הרמב״ם, ואז המורה נבוכים... בספר המצוות.
ספר המצוות הוא כותב בהקדמה שהסיבה שהוא כותב את הספר הזה, הוא כתב את הספר הזה לא ברור בכמה זמן. זה הספר הכי למדני של הרמב״ם. זה ספר שכתוב בעצם את המדי חכמים, הוא ויכוח. בעיקרון הוא ויכוח עם כל... הוא כותב בהקדמה, הוא כותב ככה. אני רוצה לסדר את התורה מחדש. סדר חדש לגמרי, שיהיה הכל מסודר מחדש. לפי מה אני אסדר את זה? סדר, חייב להיות סדר שיתאים לכולם. אז אומר, אני חייב לקחת את ההלכות ולחזור איתם לשורש הראשון שלהם, לחפש אותם בתורה שבכתב, ללכת למצוות, להגדיר מהם מצוות, ואז על פי המצוות לבנות מחדש את כל ההלכות.
אז זאת אומרת, זה עוד לפני היד החזקה.
אז אומר, אני לא יודע אבל מהם המצוות. אני יודע, כתוב בגמרא במקס שיש תייג מצוות, אבל מהם התייג מצוות? אף אחד לא יודע. אומר, יש פיוטים שאומרים בשבועס, כל מיני... אומר, פתחתי את זה, אני לא רואה שום שיטה, אני לא רואה שום סדר שם, לא רואה שום היגיון. למה זה נחשב מצווה וזה לא נחשב מצווה? איך מגיעים 613? הרמב״ם, כמו הרמב״ם, ישב וכתב 14 כללים, אצל הרמב״ם כל דבר זה מספר 14. כתב 14 כללים, חוץ מ-13 עיקרים. כתב 14 כללים, כללים מאוד מאוד, זה פשוט מעניין, מה נחשב למצווה ומה לא נחשב למצווה. ולפי הכללים האלה פשוט הבן אדם, הרמב״ם סוקר את כל החומש, ויוצר, פתאום אתה רואה מול העיניים, 613 מצוות. רמח מצוות עשה ושעשה לא תעשה. והיו שחלקו עליו, חלקו עליו בפרטים. את הכלל כולם קיבלו. הרמב״ן, יש ספר הרמב״ן, ושם בעצם הוא לוקח כל מצווה ומצווה, וממש בשתי מילים. מה זאת המצווה הזאת? איפה כתובה בתורה, איזה מסכתות בשס מדברים עליה, איזה פרקים בשס מדברים עליה, כאילו שיהיה מקורות כלליים, מי חייב בה, ולמה אני מגדיר את זה כמצווה. זה ספר המצווה, זה גם כתוב בערבית, ערבית יהודית.
וזה לפני היד החזקה?
זה כהכנה ליד.
כהכנה ליד החזקה.
את זה הוא כתב כשהוא סיים את ספר, את משנה תורה,
את פירוש המשניות,
לפני משנה תורה,
מתי הגיע למורה נבוכים?
בכמה חודשים בודדים.
מתי הגיע למורה נבוכים?
מורה נבוכים זה בערב ימיו. זה שנים הרבה הרבה יותר מוחרות.
זה גם בגלל צורך שנוצר להתפלסף?
כן, כן. קודם כל, בוא, לפני מורה נבוכים, את המשנה תורה הוא כתב מיד אחרי זה. משנה תורה הוא כתב, ואחרי שהוא כתב את המשנה תורה 10 שנים, שזה לא מובן, זה לא בכוח אנושי, לכתוב ספר כזה ב10 שנים. זה לא יאומן.
לא היה משהו שהוא כתב 14 שנה? לא אמרו שדור, 10 שנים?
10 שנים.
לא, יד, היה ששמעתי פעם שבגלל, יד זה 14, כדי 14 שנה.
מקובל שזה 10, יש גם די הוכחות, מהרמב"ם מוציאים לפעמים.
שזה 10 שנים.
לומדים על 10, אבל כשהרב רסקין אומר שזה לא אנושי, אני חייב להצטרף, אני חייב להתפרץ. זה לא יאומן פשוט. פשוט לא יאומן הדבר, זה איך בן אדם אחד, שחי בתנאים לא תנאים, כפי שהרב רסקין תיאר קודם, את כל ה... הוא ברח ממקום למקום, ואולי גם כשהוא הגיע למצרים, היו לו צרות עם המלך, עם עניינים.
לא, זה עוד לפני המלך.
ועוד הספיק להיות הרופא של המלך. רגע, חייבים לקצר כבר, אני מסתכל על השול, חייבים לקצר. אז את היד החזקה, אחרי היד החזקה.
אחרי החזקה למעשה הוא המשיך וכתב, הוא שכלל כלומר את הפירוש שלו. בשלב מאוד מוקדם, אחרי שהוא שים את היד החזקה, אח שלו טבע בים. אח שלו החזיק אותו כלכלית. היה להם עסק.
ואז הוא הפך לרופא בעצם, ואז הוא כתב את ספרי הרפואה בשנים האלה.
ואז הוא כתב את ספרי הרפואה, והוא היה רופא של המלך.
ורק בערוב ימיו הגיע...
והמלך מינה אותו להיות ראש היהודים.
רגע, נחזור שנייה, נחזור עוד רגע, אני רק רוצה את הסדר של הספרים.
ואז בערוב ימיו הוא כתב את מורה נבוכים.
מורה נבוכים. טוב, חייבים לו... עוד הפסקה קצרה, מיד נשוב, לא ישאר לנו הרבה זמן, ננסה בכל זאת להכין ככה את חייו של הרמב״ם בזמן הקצר שישאר לנו.
עכשיו איתכם, היד החזקה עם אריאל ברמן.
טוב, שבנו חלק אחרון של שעתיים מרתקות על הרמב״ם, נזכיר שזה לרגל הילולת הרמב״ם. בעצם הלילה, מחר, כף תוות, אני מניח שבקברו של הרמב״ם, לקברו יגיעו רבי, יש את הגבלות הקורונה.
לא, יש קורונה, יש מחר אבל אירוע משודר נכון.
משם. זה משהו שאולי הרמב״ם ארגן, כי הרמב״ם לא כל כך מתלהב מלה, הוא כותב לא יפנה אדם לבקר את הקברים, הרמב״ם
פחות מתלהב מעניין הזה.
מבחינת הרמב״ם, רבותיי...
אם זה ייתן חיזוק ללימוד הרמב״ם, לא הרמב״ם אין בעיה עם זה.
מבחינת הרמב״ם, כל דבר שיוסיף בלימוד.
כל ההצדקה בעצם של אלה שמצדיקים את העלייה... זאת אומרת, בוא נגיד, אלה שנשמתם פחות חסידית, ובכל זאת מצדיקים את העלייה לקברים, כי זה מעורר את האדם שמגיע לשם, וממילא זה בסדר.
כתוב בשולחן ערוך.
פחות מהעניין להיות שם, כמו מה שזה מעורר באדם, אבל לא זה הנושא שלנו. הערב לא נשאר לנו הרבה זמן. אז תתפלל על כולם כמובן.
אני למד רמב״ם, יש לכולם. אז כל אחד למד גם, כן, זה לא מוציא ידי חובה.
כמובן. אז בעצם דיברנו על סדר הספרים פחות או יותר שאותם מוציא הרמב״ם. בוא נדבר על חייו. אז התחלנו בזה שגדל בספרד, נאלצו לברוח למרוקו, לאחר מכן רצה לעלות לארץ ישראל, כשהמצב במרוקו גם לא היה טוב, אבל לא הייתה אפשרות קיום בארץ, אז יחד עם אביו ואחיו נסעו למצרים, ושם אחיו היה זה שהחזיק את המשפחה. ושם הוא כותב את היד החזקה, כמו שאמרנו.
נסיים את פירוש המשניות, נסיים את ספר המצוות, ואת היד החזקה.
מה גורם לו לא לעזוב את העיסוק, אבל להוסיף לעיסוקיו התורנים גם את העיסוק ברפואה?
פשוט צורך כלכלי, הרמב״ם מטה לחמו נשבר, הוא התפרנס מאח שלו, היה לו עסק עם אח שלו, הוא השקיע שם כסף. אח שלו היה מפרנס אותו ואת אשתו, את אשתו של רבי דוד ואת הרמב״ם. הרמב״ם מתחתן אחר כך רק, הוא מתחתן בגיל מאוד מבוגר.
סוחר שהביא סחורה, ייבא סחורה מאודו למצרים.
כן, הוא פשוט טבע בדרך.
ואז אין ברירה, צריך...
אין ברירה, צריך להביא פרנסה. ורמב״ם הולך לעבוד. הוא ידע הכל. אז הוא הולך להיות רופא. ורופא מאוד מהר, הוא התפרסם. הוא התקבל להיות רופא המלך. רופא הסולטן.
זאת אומרת, אז היחס ליהודים, אם כך, באותם ימים במצרים היה טוב.
מאוד מאוד טוב, מאוד טוב. צריכים להבין שמצרים, האסלאם בכלל באותם ימים, זה אנשים מאוד נאורים, מאוד משכילים, זה האוניברסיטאות הכי טובות בעולם, והפילוסופים הכי גדולים בעולם.
כמו שגילינו לאחרונה שיש במדינות מסוימות, אתה יודע. זה לא מה שאנחנו מכירים פה מהאזור הקרוב שלנו.
הם משכילים, הם עשירים. הם היו משכילים מאוד, מאוד מאוד משכילים, לעומת הנוצרים, שהיו ממש אנשים פנאטים ואנשים רעים וקשים. אבל במדינות האסלאם היה המון רווחה ליהודים, בטח באותם ימים מאוד מאוד מאוד. והיה סובלנות מאוד מאוד גדולה, והרמב״ם מתקבל בכבוד גדול. היו כמובן אנשים שכינו בו, הרמב״ם היה צריך בעיקר להתמודד עם מלחמות.
יש למה ציפורים סביב הנושא, גם כשניסו להכשיל את הרמב״ם אצל המלך וכולי.
יש סיפורים שמדויקים היסטורית.
ואמרנו ש...
ההתמודדות של הרמב״ם כמו תמיד הייתה בעיקר עם יהודים. היו קראים. שהיו, הרמב״ם בעצם הגיע במצרים, יש שני ערים שבהם היה בעיקר יהודים, של אלכסנדריה, זו העיר היהודית המפורסמת שעוד מימי בית ראשון. שם היה תורה וגדול. ויש את קהיר, אל קהירה, כמו שזה נקרא. ובקהיר לא היה תורה. בקהיר היו קראים. והרמב״ם גר בקהיר.
דווקא שם באזור הזה.
דווקא בקהיר. ויש מכתב שכותב... אחד מגדולי מצרים, עוד רגע אני אזכר בשמו, זה 200 שנה אחרי הרמב״ם. הוא כותב שמקובל בין יהודי מצרים, שהסיבה שהרמב״ם בחר לגור דווקא בקהיר ולא באלכסנדריה, כי הוא אמר, אני רוצה לגור במקום שבו אני יכול לשנות משהו. ובעצם הוא יצא למלחמה איתם.
אלכסנדריה הייתה מבוססת. אבל אוקיי, ואז הוא בעצם נהיה בין השאר גם הרופא של המלך.
והוא נהיה רייס על יהוד, נהיה ראש היהודים. מונה להיות ראש היהודים, תפקיד חדש, נמשך אחריו מאות שנים, עד הרדבז. התפקיד הזה שנקרא רייס על יהוד, או בעברית קראו לזה אחר כך הנגיד. והוא קיבל אחריות על יהודים מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית, הוא דאג ליהודים, הוא דאג ליהודי תימן. תימן זה...
זאת אומרת, רק ממצרים הוא שלח את האיגרת המפורסמת?
כן, ממצרים, היה לו שליטה על יהודים, היה לו יכולת לעזור ליהודים באופן גשמי, גם במצרים, וגם בתימן, וגם בכלל באפריקה כנראה.
בעצם, ולכל זה הוא הגיע, בגלל היכולת שלו ללמוד את הרפואה, לא פחות משהו ידע ללמוד את התורה, ולסדר את עולם הרפואה.
הוא כותב במכתב שהסיבה שהוא למד רפואה, אז הוא כותב שכל המלאכות, כל החוכמות הן רקחות וטבחות של הן שפחות של התורה. כך הוא כותב במכתב. הוא כותב שכל יש מכתב מפורסם של הרמב״ם, זה נהיה, מתוך הרמב״ם זה נהיה ביטוי מפורסם, רקחות וטבחות. שהוא למד הרבה חוכמות, הוא ידע את כל החוכמות, כל החוכמות כולם, אבל כולם היו אצלו משרתות של התורה. וזה באמת, לא כל אחד יכול ללמוד כל דבר. הרמב״ם והרמב״ן שעסקו בלימוד חוכמות חיצוניות, זה היה אצלם לא כסתם להרחיב אופקים וידע נוסף, אלא כמו שכתוב בגמרא, לרב שהיה כמה חודשים אצל רועי בקר ולמד איך לראות בקר כדי לפסוק בלכות טרפות. הרמב״ם כל דבר ידע עד הסוף, ידע עבודה זרה עד הסוף. כשהרמב״ם מדבר על הלכות עבודה זרה, ובטח
הוא יודע על מה הוא מדבר.
הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר.
כן. כן. ואז במשך כמה שנים הוא פחות או יותר הוא רופא אצל המלך?
מאז גיל 40 בערך, 40 ומשהו, עד פטירתו.
עד פטירתו?
הוא מתאר במכתב שאין לו דקה של זמן. יש מכתב שהוא כותב, כשהספר של המורה נבוכים יצא לאור, הוא כותב את זה בערבית, ערבית יהודית. ואז היה במשפחת אבן תיבון, התיבונים, שהם גרים בפרובנס, תרגמים גדולים מאוד. והם תרגמו את כל הספרים שאנחנו מכירים, את חובת הלבבות, ואת הכל. ואת ספרי הרמב״ם גם. והם כותבים לרמב״ם, אנחנו רוצים לתרגם את הספר שלך. הוא אומר להם הנחיות, איך לתרגם, והוא מתכתב איתם, מסביר להם מה לעשות. אז כותב לו, שמולי בן תיבון, אני רוצה לבוא לבקר אותך. אז הרמב״ם אומר לו, עזוב, אתה לא תפגוש אותי, אין לי זמן, וזה מתאר מה הוא עובר. חבל שלא הבאתי פה את המכתב. מכתב כל כך מרגש, הוא מתאר לו את הסדר יום שלו. יש לנו מכתב וקוראים הרמב״ם. זה מתאר את הסדר יום שלו, אומר, בידע שאני קם בבוקר, ואני צריך להתפלל ולהתחיל את היום שלי. ואחרי זה אני חייב, אני מיד חייב לנסוע למלך. ולנסוע למלך כדי לטפל בו, כי בטח הוא או אחד מהאנשים שם חולות ולא מרגישים טוב, צריך לטפל שם. ואז אני מגיע חזרה הביתה, ומגיעים על הבית צובעים הרבה מאוד אנשים, יהודים ושאינם, מבקשים רפואות, ואני לא יכול להגיד להם לא. ואני חייב לטפל בהם, זה עניין של פיקוח נפש, ואין לי זמן בכלל. ואין לי כוח, בסוף אני נשכב על המיטה, ופשוט אין לי כוח בגשמיות.
ותוך כדי זה עוד יספק לכתוב את המורה נבוכים.
אני צריך לשבת וללמוד, ואני כל הזמן רוצה ללמוד, ואני פשוט לומד בשכיבה. לא יהיה לי זמן לפגוש אותך, אני ממש מצטער.
וצריך לומר, הזכרת את זה בהפסקה, אז גם המאזינים כדאי שידעו שאחד הדברים המדהימים שהרמב״ם בחייו התפרסם בכל מקום.
כן.
זאת אומרת, ספרה וכתבה, הועתקו והתפרסמו.
לא כולם קיבלו את זה בעין יפה. הרבה אנשים אמרו, היי, יש פה דברים חדשים ודרך חדשה ללמוד תורה, והביקורת מאוד מאוד צולבת.
אנחנו יודעים שזה תמיד קורה כשיוצא משהו חדש. נכון, אבל
העידו מאוד מאוד מהר, בלי להיכנס לכל התולדות הפולמוסים, שלושת הפולמוסים הגדולים על הרמב״ם, מאוד מהר העידו הכל, משה
וכתור. ואז רק נסיים זה, כשנפטר, בעצם ביקש שיקברו אותו בארץ ישראל.
אם הוא נקבע בארץ ישראל, כנראה שהוא ביקש שיקברו אותו בארץ ישראל.
אין תיעוד למסע של הלוויה.
יש בספרים כל מיני סיפורים, יש בסדר הדורות, מופיע בספר של שלשלת הקבלה. בפועל אנחנו מקובל בכל עם ישראל שהרמב״ם
טמון במצרים. יודעים למה דווקא טבריה או שזה פשוט הייתה עיר יהודית שהיה אפשר לקבור בה?
אני משער שמהסיבה מאוד פשוטה, אנחנו קבלה בידינו שגם רבי מימון קבור שם. אז כנראה ששם הוא קבר את רבי מימון ומלך קברו אותו שם.
ולכן קברו אותו שם. אנחנו מתקרבים לסיום השעתיים האלה, בואו ננסה ככה לסכם בכמה מילים את הדברים היותר חשובים שכדאי שנוציא מהשידור הזה, הרב יוסף צבי צירקוס.
כן, יש דבר אחד חשוב שיכולים כן. נוציא מהשידור הזה. זאת אומרת, למדנו על הרמב״ם, באמת על גודל החוכמה המופלאה שלו. קודם אמרתי, זה אי אפשר לתאר, כל שאתה לומד יותר אתה מתפעל, זה משהו לא אנושי בכלל, זה נכתב ברוח הקודש.
כמו שהרמב״ם שמענו בתחילת השידור שכתב, שצריכים לעשות להבין, וגם יש דברים שלא נבין, וצריך לדעת שאנחנו לא מבינים.
צריך לדעת שלא הכל אנחנו מבינים, זה דבר נפלא. עכשיו, אפשר לשבת ולהגיד כמה הרמב״ם הוא גדול, זה גם הגויים יודעים, הם עשו אנדרטאות לזכרו בספרד, הם כולם מכירים את גדלותו, ואפשר להתחבר לזה. אפשר להיות חלק מהגדולה הזאת. להיות חלק מהגדולה הזאת. עכשיו, השאלה היא, אם עכשיו אנחנו נלך לישון, ונגיד, הייתה תוכנית יפה ונחמדה, ונמשיך הלאה, ואז יישאר רושם גדול, מקיף כזה, או שנשנה את החיים שלנו. מזינים יקרים, כל אחד מאיתנו יכול עוד לקפוץ על העגלה. אפשר להצטרף לעניין הזה. פשוט לשבת וללמוד בכל יום את הרמב״ם.
ואמרנו, מתחילים מחר את הלכות קידוש החודש.
קידוש ראש, אלו הלכות מיוחדות של הרמב״ם. זה נמצא בספר זמנים, לקראת סוף ספר זמנים. זו אחת ההלכות האחרונות. צריך להגיד, הרמב״ם מחולק ל-14 ספרים, וכל ספר מחולק לכמה הלכות, וכל הלכות, כמו הלכות קידוש החודש, לדוגמה, יש שם 19 פרקים. מחולק לפרקים, ואז כאשר אתה לומד כל יום את הפרק של אותו יום, אתה במשך 3 שנים מסיים את הכל, את הלכות קידוש החודש, לדוגמה, אתה מסיים בשבועיים וחצי בערך. את כל הלכות קידוש החודש.
עובר מהר, לא כדאי לפספס.
שהן ייחודיות, כדאי להצטרף. לא להגיד, אוי, אני חייב היום. לא חייב, זה אתה יכול. יש לך זכות מופלאה לקפוץ על העגלה להצטרף.
ואם לכם בהישג יד את הרמב״ם, אז אתם תמיד יכולים לפנות לכוכבית 6885, זה ארגון שיננה, או לפי הניקוד פה זה שיננה, נכון? שיננה. נקדו לי, אתה רואה? לא סתם נקדו. כוכבית 6885, ששם אפשר להיעזר, ויש גם את המסלולים השונים, וגם אפילו מלגות, אני מבין, לנבחנים.
ורק להגיד, הארגון הזה הוא נפלא, אבל כל אחד, אם מתחברים דרך הארגון, זה מצוין, כל אחד יכול להחליט, אני לומד, הרמב״ם יש בכל מקום.
פשוט להצטרף ללימוד היומי, כמו שדף יומי לא חייבים דרך ארגון, גם לימוד יומי של הרמב״ם לא חייבים ארגון. אני לי היה עונג גדול, למדתי הרבה מאוד באופן אישי בשידור הזה, אני מאוד מודה לשניכם, רב יוסף צבי צירקוס, שצריך לומר גם מגיד שיעור הרמב״ם הגדול בעולם, כאן ברדיו כל חי בכל בוקר ב6:30, והרב שמואל רסקין, רב הקהילה במרכז חולון, מחבר ספרים בתולדות הראשונים, ומסורת התורה שבעל פה, אם היו נותנים לנו עוד כמה שעות, אני בטוח שהיינו יכולים למלא אותה, היה מרתק ומעניין, וככה נגענו ממש על קצה המזלג. תודה רבה לשניכם. תודה לריקון שהיה טכנאי, ולשלמה פולק שהפיק אותנו.